הכל חי אונליין, 93fm.co.il. דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו הקבועה דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. תוכנית זו היא תוכנית בת 3 שעות, שבעזר השם יתברך נלמד יחד את דיני ומנהגי יום הכיפורים הבאים עלינו לטובה, החג הקדוש הממשמש ובא, שעליו חז"ל אמרו ימים יוצרו ולא אחד בהם, יום שכולו, כולו לקודש ברוך הוא, באי עשיית מלאכה, בעינוי, בהתקדשות. במהלך השעתיים הקרובות, ואולי נזכה גם לשעה שלישית, יהיה איתנו רופא, יהודי חשוב, תלמיד חכם, ירא שמיים, שאתם המאזינים יכולים לעלות אל הקו ולשאול את ספקותיכם בעניין חולי ביום הכיפורים, בכל עניין ובכל נושא. הרופא ישיב ממבטו המקצועי, ואנחנו נשיב בסייעתא דשמיא בענייני הלכה. אנחנו נצא כעת מעט לשאלות שנשלחו בהודעות דרך האתר, ולאחרי ההודעות נצא לפרסומת קצרה, ולאחריה יהיה איתנו הרופא יחד איתכם המאזינים. ושוב ערב מבורך למאזינים. אנחנו נקדיש כדרכנו את דברי התורה שיאמרו במהלך השעות הקרובות לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם אותם שמות שאתם המאזינים תשלחו בצירוף שם האם. בתחילתה של שנה אנחנו רוצים לבקש מחילה מן המאזינים שמחלילה לא נהגנו מספיק בטוב עין כלפי מאזינים שעלו אל השידור ולא התייחסנו אולי כראוי, עמכם הסליחה, שהם המאזינים שרצו והמתינו, ולפעמים מדבוש, מכיוון שיש עומס גדול על הקווים מפעם לפעם, ולא העלינו אותם על הקו, עמכם הסליחה. אנחנו נתייחס למספר שאלות שנשלחו דרך הפקס, דרך האתר, ולאחר מכן אנחנו נעלה את הרופא ואותכם המאזינים, ושוב, התוכנית הזו בת 3 שעות היא קרה מוקדשת, לכל עניין של חולי ושאלה בעניין בריאותי לקראת יום הכיפורים, שאיסור אכילה ושתייה עונשו בקרת, וצריך לדעת את הדינים על בוריים. לכן, כדי לדעת את הדברים בפן הרפואי המקצועי, נתבקשנו שגם כן יהיה רופא שיוכל לענות בחלק המקצועי, ולאחר הניתוח הרפואי אנחנו נענה בעזרת השם בדבר הלכה. פקס שנשלח: אני יולדת שסובלת מאוד מברידים, והנעל המיוחדת עשויה מאור. האם אפשר להקל ביום הכיפורים? שאלה שנייה, לבעלי יש מדרסים והם מאור. מה עלינו לעשות ביום הכיפורים? בתודה וגמר חתימה טובה. הנעליים של הגברת הם נעליים מיוחדות ומותאמות לבעיית הברידים. ולכן, אם יש חלופה ליום אחד, סך הכל ליום אחד, עם נעל גומי נוחה אחרת, אז לא נקל להלביש נעל אור, כמו שפסק מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, שכיום יש תחליפים נוחים, ולכן פסיקת מרן בסימן תפרשת את וב של יולדת מקילים, לחיה בלשון של מרן מקילים, זה לא רלוונטי היום. אבל אם באמת אין תחליף, והברדים יחוו מאוד וכו', נקל ליולדת כמו פסיקת מרן, כשאין תחליף. לגבי מדרסים, האחרונים כבר דנו בדבר, ראיתי תשובה ארוכה בספר חלקת יעקב מרבה של ציריך, הכרעתם להקל. מדוע? כי אנחנו מתייחסים למדרס כחלק נפרד מהנעל. זה כמו אדם שעומד על קרים וקסתות, שמי שיכול יחמיר, כמו שכותב מרן הרמ"א. אבל כאן זה הכרח, אני לא יכול להקל בדבר. לכן הקלק התחילה ללכת עם מדרסים, גם אם המדרסים הם של אור. שאלה נוספת, בעניין הריון ולידה, נודע לי שאני בהריון, אבל אני בשבוע שביעי, האם דיני כאישה בהריון? כן, דינך כאישה בהריון. נכון שהביור הלכה הסתפק בזה, והיה תמיד חכם שרצה להחמיר בשאלה הזו, אבל הכרעת השבט הלוי ממרן הרב אוזנר זכר צדיק לברכה, שברגע שאישה יודעת שהיא בהיריון, דינה כאישה בהיריון, שכמובן צריכה לשאול רב איך עליה לנהוג. שאלה נוספת, ולאחריה נצא להפסקה קצרה, ונעלה את הרופא היקר, שאנחנו מודים לו בראשית הדברים שהסכים והועיל להיות איתנו, דוקטור מוטי אלפרין, תכף דוקטור מורדכי אלפרין, אנחנו משום חיבתו, קוראים לו דוקטור מוטי, הוא מומחה ברפואת משפחה, מהמחלקה לרפואת משפחה בטכניון, והוא מנהל שירותי בריאות כללית מחוז חיפה. אני חושב שעם כזה טייטל גדול, אנחנו מבינים שהאיש ברחי, האיש מומחה גדול, והוא התקווה, דוקטור מורדכי, להיות כאן ביחד איתכם המאזינים, ואם יש פירוט מעבר לאופן היותר פשוט שמניחים את הדברים, מן הראוי לפרט מעט יותר כדי שיוכל הרופא לתת את דעתו על הדבר, ולאחר מכן אחריע בדבר השם זו הלכה. שאלה נוספת ובה נחתום את הפינה, משום ריבוי המאזינים, ילד בגיל 8, האם הוא צריך לצומת חצות? מרן פסק שלא. מרן פסק שילד עד גיל 9 לא צריך לצום. מרן המשנה ברורה הוסיף על דברי מרן השולחן ערוך שהכוונה אפילו לא לצום של שעות. זאת אומרת שבכלל הוא לא יצום. אבל העולם לא נוהג כך. העולם מחמיר שהקטנים מעל גיל 6 מעט כן יצום. הוא הכרעה למעשה שזה תלוי מאוד באופי הילד, בכוח של הילד והילדה. אם הוא מרגיש מעט רע, מיד הוא אוכל ושותה, כי כאמור מעיקר הדין רק מגיל 11-12 צריך לצומת חצות. אבל לפני כן, כמו שפוסק מרן מעיקר הדין, אין בכלל חיוב לענות את הילד. דין עינוי בילד הוא אך ורק בעניין נעילת הסנדל, שגם בזה יש מחלוקת בין הפוסקים האחרונים שהתייחסו לדבר. מרן רבי שלמה זלמן אוירבך אומר שילד מתחת לגיל 6-7 יכול לנעול נעליים כרגיל. אבל חילופין מרן הרב אוזנר כותב בשבט הלוי שההוראה הפשוטה שגם ילדים יהיו חלק מהצום וכבר מגיל 2-3 מלבישים להם נעליים של צום. היום זה בקל, היום יש הרבה תחליפים של נעליים ובקלות אפשר למצוא לילד, גם ילד קטן, נעל שהיא לא מאור, לא חיפוי של אור ולא אור. אז לכן מרן הרב אוזנר כותב להחמיר כבר מגיל 2-3. מה שאין כן לגבי עצם הצום, אז מתחת לגיל 9 כאמור, הפסיקה היא מעיקר הדין שלא לצום. אנחנו מחמירים בדבר. רוצים לתת לילד להיות חלק מהציבור שכולו עכשיו מתענה. זה לא עינוי שהעינוי מבטא צער, אלא זה עינוי שמבטא קדושה. אנחנו רוצים שגם הילדים יהיו חלק מן הדבר. בתשעה באב ואנחנו הרבה יותר מקילים. זה עינוי של קושי, זה עינוי של צער. כאן זה לא עינוי של צער, זה עינוי של קדושה, של התעלות, שיהיה חלק מהציבור, אבל זה לפי כוחו. וצריך כל אדם, צריך כל הורה, צריך לפי עומד הדעת לדעת איך להתנהל מול הילד. נדגיש שקטן שאוכל, או לחילופין חולה שאוכל, מבוגר, או יולדת שאוכלת, והרופא הכריע שהיא חייבת לאכול כרגיל, וצריך להרחיב בדברים, לא לקחת את הדברים כפסיקה, מה שכעת אמרנו, כל מקרה לגופו, אז לא נהוג לעשות קידוש, לא לקטן שיעשה לעצמו, ולא חולה שעושה לעצמו, לא נהוג לעשות קידוש, זו הכרעת הרב פרנק, ועוד מהפוסקים, אם כי יש מנהג בין העולם שנוהגים כן לחנך את הקטן בקידוש, יש על כך דיון שלם באבני נזר, אבל מעיקר הדין מרן המשנה ברורה מכריע שאין צורך בקידוש. שאלה אחרונה ששבוע שעבר העירו שלא התייחסנו מספיק, אז אנחנו נתייחס, וזו שאלה שכל בית ישראל חושבני נוהג, לגבי אכילת הקרפלח, מה שנקרא בעברית תקנית כיסונים למיטב זיכרוני, ולגבי דגים. אכילת דגים בערב יום כיפור כבר מופיע במדרש בבראשית רבה. יש שם סיפור שלם על חיית שהוא מאוד הידר את השבתות, והוא זכה למצוא מרגלית בתוך הדג בערב יום כיפור, והוא התאשר. כותב הדעת תורה מאמרה מברז'ן, שמי שמעיין שם במדרש, ופתחתי את המדרש לראות את כל נוסח המדרש שמביא התור, התור מביא את הדברים מעט יותר בעריכות, המדרש לכאורה כותב שמי שמהדר באכילת דגים טובים לכבוד יום כיפור, אז האכילה הזאת זה סגולה לעשירות. כך כותב הדעת תורה שככה משמע מהמדרש. אבל נדגיש לא לאכול דגים חמים בסעודה מפסקת. ככה פוסקים המטה אפרים והקיצור שורן ארוך. האלף המגן מבאר שדגים קרים העולם כן אוכל בסעודה מפסקת, אבל לא דגים חמים. אז מי שרוצה את הסגולה של העשירות יאכל את הדג החם בסעודת הצהריים ולא בסעודת הערב, או שיוכל בסעודת הערב סעודה מפסקת דווקא דג קר. לגבי כיסונים, קרפלך, העולם ככה נוהג. יש הרבה טעמים שנכתבו על הדבר, אמרנו שבוע שעבר, אחד הטעמים שבצק רומז לרחמים, והבשר רומז לדין, ורוצים להמתיק את הדינים, ועוד מספר טעמים שנאמרו, ומנהג ישראל תורה. אנחנו חותמים את פינתנו היותר קצרה מן הרגיל, בית יחסנו למספר שאלות, ולאחריה אנחנו חוזרים אליכם המאזינים, שוב נבקש את השם של הרופא היקר שיהיה איתנו ביחד, אנחנו מתכבדים ומודים לדוקטור מורדכי אלפרין, מומחה ברפואת משפחה, מהמחלקה לרפואת משפחה בטכניון, מנהל שירותי בריאות כללית מחוז חיפה, שהועיל לפנות מזמנו היקר ולהיות יחד איתנו לתועלת עם ישראל, יישר כוח גדול. אנחנו גם רוצים להודות בתחילתה של שנה שוב לרדיו היקר שעושה ימים כלילות עבורכם עם ישראל, למנכ״ל אבי רוזן היקר, למפיק של התוכניות בצלאל כאן, לכל העוסקים במלאכה, כל אלה שנמצאים יחד איתנו כאן, אנחנו תכף נודה להם באופן מיוחד. אנחנו מודים לכם המאזינים במהלך כל השנה שאתם איתנו. אנחנו רוצים להודות תודה מיוחדת לישי פובובסקי, וגם כי אנחנו רוצים להודות לדוד קליגר ולמנדי אור שנמצאים איתנו במהלך השנה, סגי פרלמוטר. אנחנו נצא כעת להפסקה קצרצרה, ולאחריה נשוב אליכם שוב יחד עם דוקטור מורדכי אלפרין. אפשר גם כן, מהירים כאן מהמערכת, אם קצת קשה לעלות לשידור בגלל ריבוי המאזינים, אפשר גם לשלוח דרך פקס, ונתייחס גם כן לפקסים וגם להודעות דרך האתר.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. שוב אנחנו רוצים להדגיש שזו תוכנית מיוחדת שרדיו קול חי, וישר כוח גדול לרדיו קול חי, הפנה ופינה זמן של כ3 שעות, השעה הזאת ולאחריה עוד שעתיים נוספות, כדי שאנחנו נוכל ביחד עם המאזינים לברר דיני הלכה ומנהג ביום הכיפורים, כשמרכזו מופנה לעניין של חולה ביום הכיפורים. ולכן אנחנו ביקשנו מאוד מידידינו דוקטור מורדכי אלפרין, ביקשנו מאוד, הוא מומחה שוב ברפואת משפחה, מהמחלקה לרפואת משפחה בטכניון, מנהל שירותי בריאות כללית מחוז חיפה, בהחלט כמו שהדגשנו, טייטל ראוי לשמו, האיש נכבד וידיו רב לו, ירא אלוקים, וביקשנו ממנו להצטרף אלינו, כדי שהמאזינים יוכלו לעלות ולשאול את שאלותיהם, והוא יענה מההיבט הרפואי, ואנחנו לאחר שקלול הדברים מצידו, נענה מההיבט ההלכתי. אז אני רוצה לקדם בברכה את ידידינו דוקטור מורדכי אלפרין, שלום וברכה וגמר חתימה טובה.
שלום וגמר חתימה טובה לך ולכל המאזינים.
אנחנו רוצים להודות לך שוב באופן מיוחד על זה שואלת לפנות מזמנך עמוס ולהיות יחד איתנו, זה עבור כלל ישראל נתינה חשובה מאוד וישר כוח גדול. אנחנו ברשות כבודו נעלה שאלות כאן מן האתר ומאזינים שיעלו אל הקו. אני אתייחס קודם כל להודעה מהאתר ולאחר מכן מאזינים ברצף. אני נמצא בדיוק חודש לאחר ניתוח שרוול בריאטרי. האם אני יכול לצום ביום כיפור? ואם לא, מה עם ההנחיות? האם כבודו יכול להתייחס לחלק הראשון של השאלה, האם בכלל אדם שעבר ניתוח שכזה, הוא לא מפרט מתי הוא עבר את הניתוח, האם יכול לצום ביום הכיפורים?
קודם כל אני רוצה איזו הסתייגות כללית. לפעמים יש דברים שהם תלויים בכל מקרה ומקרה באופן פרטי. אז התשובות שלי הם יהיו בהסתייגות שיכול להיות שיש מקום להתייחסות יותר פרטנית. באופן כללי, מספר ימים אחרי ניתוח כזה, באדם שהוא בבסיס בריא או עם מחלות פשוטות, הוא אמור להיות בעל יכולת לצום, הרי גם ביום ניתוח צמים, וגם אחריו צמים. אז אם משאר הבחינות אין בעיה, עצם הניתוח לא מהווה סיבה לא לצום, יכול להיות שצריך לעבור על התרופות שהוא מקבל, או על איזה שהם דברים מיוחדים כדי להנחיות יותר ספציפיות, אבל ככלל אין בעובדה שהוא עבר ניתוח מניעה לצום.
אבל האם הוא צריך להתכונן בערב הצום, בצורה חריגה אל הצום? זאת אומרת, אדם כזה צריך לדאוג שיהיה לו כמות גדולה של נוזלים בגוף? או שבעצם האדם הזה, ברגע שהוא אוכל סעודה מפסקת כדי בעי, כמו כולנו, הוא יכול לגשת אל הצום ולצום את ה-25 שעות, זה 25 שעות, יש תוספת מתחילה ותוספת בסוף, ללא שום כמובן תוספת מעבר למה שכתוב כאן בהודעה, הוא לא צייד, לא ציטט כאן איזשהו עניין נוסף שהוא סובל ממנו, האם אנחנו יכולים לומר לו, תאכל טוב, תשתה טוב ערב הצום, וברמת העיקרון אתה יכול לצום.
זו עמדתי בסוגיה הזאת, כן.
יישר כוח גדול, ואנחנו מקדמים את המאזינים בברכה. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה, ערב מבורך, וגמר חתימה טובה, בבקשה.
נדבר איציק נחמן.
שלום וברכה, ערב מבורך, בבקשה איציק.
רציתי לדעת, אשתי, היא לוקחת, יש לה מחלה FNS, היא לוקחת קולחיצין. והשאלה היא לוקחת שתי כדורים ביום. השאלה, אם מותר לה לקחת את זה, או אם היא חייבת לקחת את זה, ואם כן, אם זה עם מים או עם ארוך.
אני מפנה את השאלה לדוקטור מרדכי אלפרין, בבקשה, אם כבודו יוכל להתייחס לשאלה.
כן, מבחינה רפואית לא יקרה שום דבר אם היא תדלג על כדור אחד. ואז אומר שאם היא לוקחת בסעודה מפסקת כדור אחד, בסעודה גומרת, חוזרת ולוקחת כדור, היא פספסה רק כדור אחד, לא יקרה שום דבר, וזה זה בסדר.
בדרך היא לוקחת שתיים כל בוקר, אז בעצם
אז לא לקחת, לקחת בבוקר של ערב הצום, לקחת בערב את הכדור השני של הסעודה המפסקת, לדלג על הבוקר, לקחת בערב של הסעודה הגומרת עוד פעם כדור, ובבוקר למחרת להמשיך איך שרגילה, אני לא אכנס בו.
יישר כוח.
כדור אחד בבוקר, כדור אחד בערב, לאחר מכן עוד פעם כדור אחד בערב אחרי הצום, ואז להמשיך רגיל.
כן, כן.
זאת אומרת בעצם מה שהדוקטור אומר, שאין צורך בשעת הצום לקחת את התרופה, ודאי לא לקחת אותה עם מים, אפשר לדלג על פעם אחת של לקיחה, ואין צורך לשבור את הצום מכל צורה שהיא. אז ברוכים תהיו, וגמר חתימה טובה. מבקשים כאן לרפואת אינדה, גמר חתימה טובה, תודה לך. לרפואת אינדה לאה חיה בת שרה גייטל, לרפואת ורדה בת חנה, חיה בת פלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, יעקב חי בן מרים, רחל בת קרמלה. ערב מבורך למאזין נוסף, בבקשה. שלום וברכה למאזין, בבקשה למאזינה, וגמר חתימה טובה, בבקשה.
הלו?
שלום וברכה, כן, בבקשה, אנחנו שומעים, גם דוקטור מרדכי אלפרין שומע, בבקשה.
אוקיי, שלום דוקטור. בעלי עבר ניתוח ראש, והוא צריך לקחת בבוקר ובערב 1500 מיליגרם ו-1500 מיליגרם קפרה. וגם כן הוא לוקח אנטיביוטיקה, בשביל יש לו דלקת חזקה, הוא מאוד מאוד מקורר. שכחתי איך קוראים לשם הזה, הוא מקורר מאוד, והוא לוקח עכשיו אנטיביוטיקה. עכשיו מה, והוא צריך לקחת גם כן אוכל עם אנטיביוטיקה. מה הוא צריך לעשות?
לגבי הקפרה זה בעיה. הוא צריך לקחת את הכדור, אם הוא לא ייקח, עלול לקרוא משהו שאנחנו לא רוצים, ואת הכדור הזה... הוא צריך, והרב יגיד איך לקחת. אני לא אכנס. לגבי האנטיביוטיקה, חשוב לדעת איזה אנטיביוטיקה ולמה היא ניתנה כדי לתת תשובה.
כן, אנטיביוטיקה זה לקריבות חזקה מאוד.
אין כזה. אין כזאת מחלה, לקריבות חזקה מאוד, וזה לא אינדיקציה למתן אנטיביוטיקה.
את השם של הכדור?
דלק, קודם כל מה ההבחנה? האם זה דלקת גרון, האם זה דלקת ריאות? סינוסיטיס, ובית, מה אנטיביוטיקה? לפי האנטיביוטיקה והמינון, אני יכול להגיד איך אפשר לחלק את זה אולי לפני ואחרי הצום, כדי שלא יהיה צריך, והשאלה גם כמה זמן הוא כבר מקבל את האנטיביוטיקה.
עוד 3 ימים, הוא לוקח את האנטיביוטיקה, והשם של זה, קצת קשה להגיד את זה, זה C-E-P-H-A-L.
ציפרופלוקסצין?
Yes. כן.
מה?
500 מיליגרם.
500 מיליגרם. שלוש פעמים ביום. טוב, זה מינון קצת גדול. אם הוא 5 ימים אחרי וכבר אין לו חום, אפשר בצום לדלג על ה... זאת אומרת, שוב, תעודה גומרת, תעודה מפסקת, ועל השני כדורים של יום כיפור עצמו, אפשר לדלג.
אבל זה רק 3 ימים הוא לוקח את זה.
הבנתי, אבל שוב, את שאלת אותי, זאת עמדתי. אם כבר אין לו חום, אם הוא כבר 3 ימים לוקח, ועד יום כיפור זה כבר יהיה 5 ימים, אפשר לדלג על שני כדורים, לסיים את הטיפול, להמשיך את הטיפול אחרי ולגמור אותו, אבל בצום עצמו, שתי הכדורים האלה, אפשר לדלג. לא יקרה מזה נזק.
וכאן אני רוצה להתייחס למה שדוקטור מורדכי הדגיש, שאת הכדורים, רק ברשות הגברת, אנחנו נתייחס לכדורים שדוקטור מורדכי אמר כן לקחת במהלך הצום, אותם כדורים שהוא זקוק להם בעקבות הניתוח. אז מכיוון שהדוקטור הכריע שהוא זקוק להם, הוא לוקח את הכדורים, ואם הוא לא יכול לבלוע את הכדורים בלי מים בכלל, כי הכדורים האלו כדורים שיכולים להיתקע בגרון בלי מים, או שהוא מורגל תמיד לקחת כדור עם מים ובלי זה הוא לא יכול, הוא יכול לקחת את הכדורים האלה עם מעט מים, ובמעט מים שהוא לוקח איתם את הכדורים, הוא מוסיף בפנים גרגירון קטן של מלח, כדי שלא יהיה הנעת החך, אלא רק הנעת המעיים, וכאן על ידי זה אנחנו מקילים שהוא ייקח את הכדורים יחד עם מעט מים כדי שזה יחליק. אבל אם הוא יכול לקחת את הכדורים בלי מים, אז הוא לוקח את הכדורים האלה כי הוא מוכרח לקחת אותם, אבל בלי מים.
כן. בעלי גם כן יש לו, הבטן שלו לא טוב. הוא מאוד קשה לו ללקט. הבטן לא טוב. אז הוא, איך אומרים, הוא לא עייף, אבל הוא מאוד weak. מה עושים?
זאת אומרת, מה שלמעשה הגברת שואלת, יש לו איזושהי עייפות קבועה. והעייפות הזאת היא ברגע שהוא צם יחד עם הניתוח ראש, ויחד עם האנטיביוטיקה שהוא לוקח, יכול להיות שזה יחריף. הוא צריך יותר לשמור על עצמו, הוא ילך לבית הכנסת פחות, אם בכלל. יש אחד מגדולי הפוסקים, חוות יאיר כותב, שהאדם שלא חש בטוב, עדיף שלא ילך לבית הכנסת. אין חובה, אין מצווה ללכת לבית הכנסת, אלא לאדם שכוחו איתו. ישכב בבית, ינוח, בבית יש מיזוג, ישמור על עצמו, ייקח את הכדורים שהרופא כעת אמר שהוא מוכרח, ילך לבית הכנסת רק בתחילת הצום ובסוף הצום, ועל ידי זה בעזרת השם יעבור את הצום בקל.
תודה רבה,
תשכל
מצוות.
גמר חתימה טובה. למאזין נוסף, ורגע לפני כן אני פונה רגע לדוקטור מורדכי אלפרין, ושוב אנחנו מודים מעומק לב, לשאול האם אדם שעבר ניתוח ראש, האם אפשר לתת בזה כלל, לאותה גברת ששאלה, האם הצום לאדם כזה לא מסכן אותו, או שהיא לא פירטה מתי היה הניתוח, האם הניתוח היה לפני חצי שנה, או שהוא היה לפני שבועיים, ובזה זה תלוי.
כן, בדרך לפה שאל אותי מישהו פרטני, שעבר ניתוח לפני מספר ימים, ניתוח ראש. חולה מאוד מורכב.
ומה
שוב, אני,
הדוקטור הכריע
התשובה שלי,
בעצם?
אליו הייתה, שקודם כל זה מאוד תלוי בתחושה האישית שלו. אם הוא מרגיש מאוד חלש ומאוד לא טוב, בגלל המחלה הבסיסית, או בגלל הניתוח, והוא מרגיש שהוא לא יכול לצום, אף רופא לא יכול להגיד לו לצום, רוב הרופאים יגידו לו ממש, יורו לו לא לצום. מצד שני, הניתוח בעצמו, הוא לא אמור להיות סיבה לא לצום. אם שוב, בבסיס הבן אדם אין לו בעיות אחרות. כי בניתוח עצמו הרי צמים, וגם כמה ימים אחרי זה צמים. הצום הוא לא בעיה מבחינת הניתוח. הוא בעיה אם יש לבן אדם מלבד הניתוח רקע רפואי אחר, או בעיות אחרות שבעתיים הוא לא יכול לצום.
ועל כך צריך באמת לפרט בגוף השאלה.
בכל, נכון.
כל מקרה לגופו. אנחנו פונים למאזינים נוספים, אבל רגע לפני כן, מכיוון שיש כל כך הרבה שאלות מן האתר, אנחנו רגע אחד נעצור את שטף המאזינים, ונבקש מרב דובי להעלות רגע אחד את, את ההודעות מן האתר, ושאלה שנשאלה היא כך. אני מחלימה משפעת, ולוקחת דקסמול סינוס, האם מותר לקחת בצום ואיך? ברשות הרופא, על השאלה הזאת, אני לא יטריח את הרופא, ויאמר ש... אישה שלוקחת דקסמול סינוס לאחר שפעת, גם אם השפעת הייתה חריפה, ברגע שהיא לא תיקח את זה בצום, הצום מטבע הדברים ישפיע עליה יותר לרעה, ולקושי נלווה. ההכרעה היא שהאישה לא לוקחת, האדם לא לוקח את אותה תרופה שהוא רגיל לקחת אותה מדי יום ביומו, בגלל שהוא יוצא כעת ממחלת השפעת, אם אפשר לקרוא לזה מחלת שפעת, אבל ברגע שהתחושה תהיה מאוד רעה, תחושה של כאב עצום, תחושה של עייפות נוראה, תחושה של סחרחורות, כל מיני תופעות שנלוות לשפעת שחריפה שכזו כתוצאה מזה שהיא לא לקחת את הכדור שהיא מורגלת, אז היא יכולה באותו זמן לקחת את הכדור ללא מים, אלא אם כן היא לא מסוגלת לבלוע ללא מים, לוקחת מעט מים, שמה בפנים גרגירון של מלח, וככה לוקחת את הכדור. אבל לא נתיר לה מלכתחילה להמשיך לקחת את הכדור הזה ברצף שהמשיכה לקחת עד יום כיפור, רק אם היא תצטרך והיא תרגיש הרגשה מאוד רעה, רק אז אנחנו נתיר לה את הדבר, כי זה נקרא חולה שכל גופו נפל למשכב. וכאן אני פונה לדוקטור מורדכי, מבקשים כאן לשאול, מה עליי לנהוג אם אני סובל ממיגרנה כרונית וחוסר שתייה גורם לכאבי תופת אפילו יומיים אחרי? איך ברשות הדוקטור הרפואה מתייחסת למיגרנה כרונית? אני מבין אדם שסובל באופן שיטתי ממיגרנה קשה. האם מיגרנה זה דבר שמסכן את האדם? או בוא נאמר, כל אדם שצם את יום כיפור, כמעט כולם בסוף הצום סובלים מעט מכאבי ראש. איך להתייחס למיגרנה כרונית? האם הרפואה מתייחסת לדבר כמצב של חולה שנכנס לאיזושהי הגדרה של סכנה, או שמיגרנה זה כאב ראש חזק ביותר, ואנחנו נתייחס לזה כחולה שאין בו סכנה?
כן, זה חולה שאין בו סכנה. אני חייב לציין שהסבל במיגרנה הוא גדול מאוד. אנשים שסובלים ממיגרנה זה כאבים קשים, שממש מנטרלים אותם. יחד עם זה אין בזה שום סכנה. עם כל הצער שבדבר, לאדם הזה יש ניסיון נוסף ביום כיפור.
אני הקטן מצטרף לדברים, ובעקבות הדברים של כבודו, מוסיף שאם ככה ההלכה תאמר, שנכון שיש החוסר שתייה יגרום לכאבי תופת אפילו יומיים אחרי, אתה תשתדל מאוד לשתות כמות מאוד גדולה בערב הצום, אם במהלך סוף הצום, מתי ש... תתקוף אותך חלילה, נקווה שלא, אותה מיגרנה קשה, אנחנו נתיר לך ברגע שאתה מרגיש, כמו שהגדיר את זה הדוקטור היקר, אתה מושבט לגמרי, כאבים נוראים, אתה לא מסוגל לעמוד, אתה חייב להיכנס למיטה, זה בלתי נסבל, במקרה שכזה אנחנו נתיר לך לקחת כוסית קטנה של 40 סיסי, אותם כוסיות חד פעמי שהן קצת קשיחות, למדוד אותם בערב יום כיפור שהן באמת 40 סיסי, כי גם לכוס עצמה יש כמה גרמים של משקל, על פי רוב שכתוב 40 סיסי זה התחולה שבפנים, לא כולל הכוס עצמה, ולשתות אפילו שתייה מתוקה שתעלה לך את רמת הסוכר, אם אני אומר נכון, על כל פנים שתייה מועטה שלא שוברת את הצום, שמוציאה אותך מאותו מצב קשה שבו אתה נמצא. אבל לא נתיר בשום אופן מראש לשתות, גם לא שיעורים, כדי שלא תגיע למצב של אותה מיגרנה שתוקפת אותך, ובעקבותה אתה סובל מכאבים. אישה שעברה הפלה לפני כשנה. כעת בהיריון שבוע 22, לוקחת בכל יום זריקת קלקסן, אם אני אומר את זה נכון, ומכילה 40 מיליגרם. בתקופה האחרונה, התסיעות בדם ירדו ל-124, מה לגבי הצום? ומיד לאחר השאלה הזאת אנחנו פונים למאזינים רבים שעל הקו, ברשות הדוקטור, איך מתייחסים לצורך שלה לקחת את אותה זריקה, אם התסיעות ירדו ל-124.
כן, מדובר על קלקסן, על זריקה שהיא חשובה להמשך הריון, והרב יגיד אם יש בעיה עם זה, עם זריקה תת-הורית של התרופה, התרופה היא חיונית להיריון.
זאת אומרת שהזריקה הזאת היא הכרחית כדי שההיריון ימשיך הלאה להתקיים. יש כאן עניין של סכנה, והזריקה שהיא מזריקה לעצמה מדי יום או מדי תקופה, היא משמרת בעצם את ההיריון.
כן, מדי יום צריך להזריק את זה.
אז אם כך, ודאי וודאי שאנחנו מתירים לה ביום הכיפורים לקחת את הזריקה הזאת, רק לעשות את זה בשינוי במידת האפשר. אני לא יודע כמה מידת האפשר לקחת זריקה בשינוי, אבל והיה אם אפשר לקחת בשינוי או לא על ידי יהודי, אז ודאי שעדיף. במידה וזה לא אפשרי, מכיוון שזה פיקוח נפש, אנחנו מתירים את הדבר לכתחילה. וכלל ברזל, שינוי שאנחנו אומרים, זה רק אם זה לא פוגע בגוף הדבר, באופן כללי. אם השינוי כאן הוא אפשרי, מה טוב. אם לא, היא לוקחת כרגיל, ללא שום ספק. ערב מבורך, היא לוקחת את הזריקה כמובן כרגיל. רפואת אינדה, לאה חיה בצער הגיטל. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה, ערב מבורך וגמר חתימה טובה, בבקשה. הדוקטור שומע את כבודו, בבקשה.
רציתי לשאול אם אדם לוקח תרופות פסיכיאטריות כמו סרוקסט ולמיטל, מה הוא עושה ביום הכיפורים?
קודם כל אני רוצה לפנות לדוקטור מורדכי אלפרין, ושוב אנחנו מודים לו מעומק לב שהוא איתנו, מומחה ברפואת משפחה, מהמחלקה לרפואת משפחה בטכניון, מנהל שירותי בריאות כללית מחוז חיפה, שהועיל והפנה לנו מזמנו היקר.
תיקון, סליחה, מנהל מרפאה במחוז, אני לא מנהל המחוז.
גם זה יגיע, לפי הידיעות והענבה של כבודו, בטוחנו שגם זה יגיע. אז שוב תודה רבה. לרפואת מרים איתה בתמלי, איך אנחנו מתייחסים ברשות הדוקטור לאדם שאמור לקחת תרופה פסיכיאטרית, והיה אם הוא לא ייקח אותה. הוא לא ייקח אותה במינון שהוא רגיל לקחת אותה מדי יום ביומו. האם הדבר עלול להשפיע, להגיע לדוגמה למצבי חרדה קשים, לפסיכוזה, משבר עצבים, מה שנקרא בלשון חז"ל יחזור לשטותו? או שאנחנו אומרים, גם אם הוא ייקח את זה בהתחלה ובסוף הצום, זה בסדר. נכון, אולי הוא קצת יהיה בלחץ, אבל זה לא דבר שאנחנו רואים אותו, שמכניס אותו למצב של סכנה.
התשובה לשאלה הזאת תהיה פרטנית על כל תרופה ותרופה. כי לכל תרופה יש התנהגות ביולוגית שונה. למשל, אם השואל הזכיר את הסרוקסט, אז הסרוקסט היא תרופה שעובדת שבוע, אין שום בעיה אם יום אחד לא לוקחים. לעומת זאת, תרופות אחרות, כמו למקטל, צריך לבדוק. יכול להיות שאפשר לקחת אותה לפני, וסעודה מפסקת וסעודה גומרת, ולדלג. ויש תרופות שכמו אצל השואל הקודם, שאי אפשר לא לקחת, כי זה תלוי בהתנהגות הביולוגית של כל תרופה ותרופה ספציפית.
מחילה שאני קוטע את הדוקטור, אבל תוך כדי זה שואלים כאן לגבי הציפרלקס.
כנ"ל, ציפרלקס זה תרופה שיש לה צריך פעולה מאוד מאוד ארוך, לא קורה כלום אם יום אחד לא לוקחים.
אולי כאן אנחנו נאמר למאזין ובאופן כללי לגבי הנושא הזה של אנשים שזקוקים מאוד לתרופות, ואנשים שלהבדיל, רחמנא ליצלן, הם חסרי דעה. חולים שדורשים לאכול בגלל זקנה, השתפשה על עמדתם, בעצם הרופא אומר שהוא לא צריך בכלל לאכול. זה לא יקרה שום דבר אם אנחנו ניתן לו לשיעורים, או שהוא לא יאכל בכלל. רק הוא רגיל כל בוקר לקום, והוא רגיל שהארוחה מוכנה. ולצערנו הוא לא בדעה צלולה, הוא לא זוכר שבכלל יום כיפור, הוא לא זוכר בכלל מה זה יום כיפור, רחמנא ליצלן. איך אנחנו בעצם מתייחסים אליהם? ההלכה אומרת, וככה מרחיבים בעריכות רבה הפוסקים, המקרה קודש מדודי סקני הרב פרנק ועוד, שלמעשה אין יותר לתת בידיים לאנשים שכאלו אוכל ביום כיפור ושתייה ביום כיפור. כי למעשה זה לספות להם מסור, זה כמו שאנחנו ניתן להם נבלות וטרפות, מכיוון שהם רוצים, הם הריחו ריח של נבלה וטרפה בלשון של חז"ל, ואחז אותם בולמוס, אנחנו ניתן להם לאכול נבלות וטרפות, ודאי שהדבר אסור. מסתפק הרב פרנק, האם מותר לשים את האוכל על השולחן, והם ייכנסו לחדר אוכל, ויאכלו מעצמם. יש מקום לדון בדבר, אם אותה עובדת זרה יכולה לבוא ולשאיר על השולחן, והוא יבוא מעצמו ויאכל. אבל ודאי שלכתחילה אסור לבוא ולתת להם, כי גם בשבילם זה יום כיפור ואסור להכשיל אותם. אבל אם אלו שסובלים מטירוף הדעת, מצבי חרדה ופסיכוזה וכולי, שאם אנחנו יודעים שהם יהיו בצום יממה שלמה, הם יגיעו למצב פסיכוטי, זה מצב של פיקוח נפש, ואנחנו מתירים להם לכתחילה לאכול ולשתות, הם בגדר שוטה שפטור מכל המצוות שבתורה, ומותר להכיל אותם כי זה ממש פיקוח נפש. זה ככה בראייה רחבה לגבי אותה שאלה, בהקשר לאותה שאלה שהשואל האחרון שאל, ואנחנו מודים לו. אנחנו מעלים מאזין נוסף, אבל מסמנים לי כאן שברשותכם המאזינים, אנחנו נצא להפסקה קצרה, ולאחריה אנחנו נשוב אליכם, ונבקש מדוקטור מורדכי אלברין היקר, שישאר איתנו לסופה של השעה הזו, ולאחריה שעה נוספת, נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, שוב אנחנו מודים לדוקטור מורדכי אלפרין, הם מקדמים אותו בברכה וישר כוח על הזמן. רגע לפני שמאזינים עולים על הקו, שאלה קצרה ששואלים הלכה למעשה, מתי הכי נכון למול ביום כיפור ומה עם היין האם לתת לתינוק? מרן פסק למול אחרי קריאת התורה לפני מוסף. יש דיון האם קודם יזכור או אחרי יזכור, תעשו איך שאתם תרצו לנהוג, אבל לאחר קריאת התורה לפני מוסף. לגבי היין, הספרדים לא מביאים בכלל יין כהכרעת מרן. האשכנזים מביאים ונותנים לתינוק לשתות. יש על כך הסבר גדול, המגן אברהם, שולחן ערוך הרב, מדוע זה לא נחשב ברכה לבטלה. על כל פנים, אצל הספרדים בכלל לא מביאים יין, ואצל האשכנזים מביאים, מברכים בורא פרי הגפן, ונותנים לתינוק עצמו, לרך הנולד, בעצמו מעט לשתות. זה מה שאומרים, אמר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי, די בזה כדי שהברכה לא תחשב לבטלה. ערב מבורך למאזין, בבקשה, לרפואת מרים איתה בתמלי, החייל יצחק יהודה בן איריס. ערב מבורך, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה, ערב מבורך וגמר חתימה טובה, בבקשה.
ברכה חתימה טובה, מדברת שירה. אני בהיריון ראשון, חודש שביעי, תחילת חודש שביעי, כששאלתי את רופא מטפל, הוא אמר שאני יכולה לצום בתנאי שאני שותה לאורך כל הצום שתייה, וכמובן שתייה ממותקת. השאלה שלי היא כזו, אני בתחילת ההיריון 4 חודשים ראשונים סבלתי מהקאות מרובות מאוד. כיום מה שקורה, אם אני מאביסה על עצמי, אז יש לי בחילות, ואם אני לא אוכלת כלל, אז גם יש לי בחילות. מה אני עושה במצב כזה, שאני לא אוכלת, או לפני הצום שמן הסתם אני לא אביס על עצמי, מה קורה כשאני לא אוכל ותהיה לי בחילות? זאת אומרת, האם יהיה מותר לי לאכול או רק אם אני מקיאה ממש?
קודם כל, שאלה מקדימה רגע לפני שפונים לדוקטור, האם הצורך שהרופא אמר לשתות במהלך הצום, הוא אמר לשתות לשיעורים או אמר לשתות כרגיל? מה אמר הדוקטור שמכיר את התיק הרפואי, מכיר את המקרה לפרטים?
הוא אמר שלאורך כל הצום אני צריכה לשתות מים וכמובן שתייה ממותקת. באופן רגיל הוא מורה לי לשתות ליום מינימום 2 ליטר מים.
אז קודם כל אני רוצה להקדים ולומר, ויסכים איתי דוקטור מורדכי אלפרין, שאם מהרגע שאת קמה בבוקר את שותה כל 10 דקות, את יכולה אפילו להקל כל 7 דקות, רק פשוט 10 דקות זה זמן יותר חתוך, יותר קל להבחין בו, 2:10, 2:20, את שותה 40 סיסי של שתייה מתוקה, מצנבים, קולה, כל מה שתרצי, לעניות דעתי, אם את מקפידי על זה במהלך כל היום, את מגיעה לאזור 1.5 ליטר, ואפילו מעט יותר. את לא צריכה לשתות בבת אחת את הכוס שתייה ולהפר את הצום, את יכולה להקפיד מהרגע שאת קמה בבוקר, אין עניין בעלות השחר או בנץ החמה, מהרגע שאת קמה בבוקר, לקחת כוסית קטנה, ולשתות אותה לכל אורך הדרך, שתייה מתוקה, את מגיעה למה שהרופא אמר, לליטר וחצי ומעט יותר. יסכים איתי הדוקטור?
אני, ברשותך, רוצה להגיד משהו עקרוני. קודם כל, השאלה אם הרופא, שהמליץ על זה, הוא ירא שמיים. צריך לשאול. ואין לו ביקורות, רגע. עכשיו...
לא לחינם דוקטור מורדכי אלפרין שואל את הדבר, יש לזה התייחסות מאוד גדולה בהלכה, לא לחינם ביקשנו מדוקטור מורדכי אלפרין שיהיה איתנו רופא ירא שמיים מעבר לבעל מקצוע מופלג. אז בבקשה, כבודו ימשיך.
עכשיו, השאלה, אני לא אתייחס כרגע למקרה הפרטי, אם תרצה להרחיב, אז אני מוכן, זה מה שהרב יחליט. באופן עקרוני, באופן עקרוני,
אני מחילה שאני קוטע את הדוקטור, זה לא דרכי, פשוט המנגינה של סוף השעה הראשונה מראה לנו שהשעה הגיעה לחיתומה וסיומה. אם כבודו יהיה מוכן להישאר איתנו, והגברת, אנחנו נעלה אותה לשידור בהתחלת השעה השנייה, לאחר החדשות, נוכל הלאה לשמוע את דבריכם. אנחנו ברשותכם נשאר לשעה שנייה ביחד, נצא כעת להפסקה קצרה לחדשות, ולאחריה נשוב אליכם המאזינים, בעוד שעה שלאחריה עוד שעה בעזרת השם, בענייני הלכות ודיני ומנהגי יום הכיפורים.
דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
למאזינים וגמר חתימה טובה. אנחנו בשעה נוספת בענייני הלכות יום הכיפורים, דינים ומנהגי החג הבא עלינו לטובה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייטיב לנו החתימה. איתנו נמצא ביחד שעה שנייה, ותודה מעומק לב בשם הרדיו והמאזינים, לדוקטור מרדכי אלפרין, מומחה ברפואת משפחה מהמחלקה לרפואת משפחה בטכניון, מנהל מרפאה של שירותי בריאות כללית במחוז חיפה. שוב ערב מבורך לדוקטור מרדכי, ואנחנו נשמח מאוד אם כבודו יוכל להמשיך הלאה באותה הערה חשובה שכבודו העיר בסוף השעה הקודמת בעניין רופא ירא שמיים, ההתייחסות שלו לדיני ישראל והלכות ישראל. בבקשה, כבודו ימשיך הלאה עם רצף הדברים שהיינו חייבים לקטע אותם בגלל החדשות.
כן, בבקשה. אז דיברנו על יולדות וצום, על נשים בהיריון וצום. עכשיו, למרות שהציבור חושב שכל הרפואה היא מדע מדויק, זה לא ממש ככה. ואחד הסוגיות היא לגבי שתייה וצום בהיריון. הייתה איזו אמונה בקרב, או קיימת אמונה, בקרב הרבה מאוד רופאים, רופאי נשים שעוסקים בתחום, שצום יכול לגרום ללידה מוקדמת. אני לפני כמה שנים בדקתי את הספרות היטב, ומצאתי שאין לזה הוכחה ואפילו הפוך. כלומר, בכל איך שזה נבדק, לא נמצא כזה קשר. אני יכול לפרט אם הרב יבקש. בכל אופן, לרופא שהוא לא ירא שמיים, הוא אומר, מה אכפת לי? אני אגיד לאישה שתשתה, ואפילו בשביל הספק, ספק, ספק, שלדעתנו זה כן יכול להשפיע לידה מוקדמת, מה זה חשוב שהיא תצום? שלא תצום, שתשתה. רק רופא שהוא ירא שמיים ומבין את החשיבות של צום ביום הכיפורים, אני חושב שיכול לתת תשובה מהימנה. ומניסיוני של עשרות נשים במשך השנים, שהתקשרו אליי ושאלו לפני יום כיפור, רופא נשים אמר לנו לא לצום, לפחות לשתות, ואחרי תחקור כמובן לראות שאין בעיות אחרות, אמרתי, זה בסדר, תצומו, ולא הייתה שום בעיה. אנחנו יודעים מניסיון של ההלכה על מיליוני, על אלפי שנים, שזה לא הייתה בעיה.
זאת אומרת, אותה מילים, כבודו, שהחדר לידה אחרי צום יום כיפור מלא בנשים שילדו, זו אגדה.
נכון, זאת לא אגדה, זה נכון מה שהרב אמר. אישה שהגיע זמנה ללדת, והיא צמה, הסיכוי שהיא תלד במוצאי יום כיפור הוא מאוד גדול.
אבל אישה שכזו כבודו, או אם אישה שהגיעה, כמו שכבודו מתחיל לומר, אישה שהגיעה זמנה ללדת, אנחנו לא נקלה, כי אם החשש הוא שתלד, עד הרבה שתלד בשעה טובה ומוצלחת.
נכון,
כאן שאלה אישה באמת, שהיא בהיריון שבוע ובאמת 22.
עצום,
כן.
סליחה? כאן שאלה אישה... עצום מזרז לידה בזמן, זה נכון. זה עובדה מדעית. ישבו בין, אני אגיד לרב איך עשו את העבודה, בבאר שבע, ישבו ביום כיפור, נשים בדואיות לנשים יהודיות. ובדקו האם יש יותר לידות מוקדמות ויותר לידות בזמן. אז יש יותר לידות בזמן, אין יותר לידות מוקדמות.
הדברים האלו של הדוקטור קצת משנים את החשיבה אצל המאזינים, וחושבני שגם אצל חלק ממורי ההוראה, הדברים האלה נותנים מבט שונה וישר כוח גדול. אני...
רגע, אני אסייג את מה שאני אומר.
בבקשה.
אחד, לאחרונה פורסמה עבודה נוספת בעיתון רפואי ישראלי, שכן הראתה שיש איזשהו הבדל. כלומר שכן צום יכול לגרום ללידה מוקדמת, זה עבודה אפידמיולוגית לא רעה, אבל אני בכוונה מזכיר את זה כדי להיות א' הגון וישר, ובית אני יודע שהפוסקים מדברים על זה, שהדור השתנה ונשים הן יותר חלשות, ואולי, אז אני משאיר לזה פתח.
אני אומר לכבודו ולמאזינים, בהקשר שהפוסקים מדברים, הרייבד של ירושלים, הרב פישר, רבי ישראל יעקב פישר, רייבד העדה החרדית, הוציא שו"ת אבן ישראל, אחד מאבירי הפוסקים בדור האחרון, כותב בהקדמה לספר הנפלא פני ברוך, שהוא כותב שבימינו שמצוי הרבה הפלות בגלל הצום, לטענתו כל הנשים מעוברות עד החודש התשיעי, צריכות לאכול פחות מכשיעור עד החודש התשיעי. הדעה שלו נדחתה על ידי הרב ולדנברג בציץ אליעזר, על ידי הרב שטרנבוך, על ידי הרב אוירבך, אבל הוא לקח את הדברים באופן כל כך נחרץ, שחייב נשים מעוברות עד החודש התשיעי, לאכול ולשתות פחות מכשיעור עד החודש התשיעי. אבל שוב, הפוסקים לא יכריעו כך, וישר כוח גדול לכבודו על ההרחבה שנותנת חשיבה יותר נכונה לקראת הצום. חושבני שאפשר כן להוסיף שברגע שאישה יודעת שבעצם אם היא לא שותה זה לא גורם ללידה, אז גם מבחינה פסיכולוגית הדברים משפיעים על נפש וגוף, אבל זה אני אומר, אני לא אומר את זה בהומור, כי אנחנו יודעים שהדברים משפיעים.
אני מסכים עם הרב לגמרי.
יישר כוח גדול.
הפחד שהרפואה, רוב המערכת הרפואית מייצרת סביב העניין הזה, אין לו בסיס מדעי.
יישר כוח גדול, וכאן אנחנו פונים רגע לפני מאזינים רבים, לשאלה שנשלחה כאן מהפקס, יש לי איזושהי בעיה בקיבה, ואני לוקחת באופן קבוע, ושוב מכילה, אומפרדקס, אם אני אומר את זה נכון, פעמיים ביום, ולא יכולה לוותר, אחרת אני לא מרגישה טוב. איך לקחת את הכדור הזה בצום? ושוב אני מפנה לדוקטור מרדכי אלפרין את השאלה, האם התרופה הזאת, בגלל אותה בעיה בקיבה, היא תרופה שמחויבת המציאות לקחת אותה מדי יום ביומו, כי אחרת התחושה הלא טובה שהיא מרגישה היא תחושה אמיתית, והיא נכנסת לגדר חולה שאולי יש בו סכנה, כי זה איבר פנימי, זה קיבה.
התרופה הזאת, אומפרזול, אומפרדקס, יש עוד מהקבוצה הזאת, היא מורידה את החומציות בקיבה, ואכן אותה צריך לקחת כל בוקר בצום. עכשיו, אני לא יכול להגיד באופן כללי של פעם אחת לא לקחת תרופה הזה באיזשהו אופן מסכן, למרות שהאישה או השואלת מעידה על עצמה, שאם היא לא תיקח, היא תרגיש לא טוב. רמת החומציות בהחלט עולה, יש גם מה שנקרא ריבאונד אפקט, כלומר, זה שאתה לא לוקח, את התרופה, זה גורם לקיבה להפריש יותר חום. ולכן, באמת, במקרה כזה שניסתה, ואם היא לא לוקחת, יש סבל ויש כאבים וכולי, אז יש מקום לקחת את התרופה. ממילא צריך לקחת את התרופה בצום. אז אם אפשר לבלוע אותה בלי מים, אין בכלל בעיה. ואם לא, הרב יגיד כבר מה הדין.
מכיוון שהחומציות שתעלה מהקיבה היא תגרום מעבר להרגשת אינוחות, היא תגרום למצב שבו החומציות הזאת, אני מבין, יגרמו לה בסופו של דבר לשתות, והכדור מדכא את החומציות הזאת, אז אנחנו נתיר לה לקחת את הכדור הזה בפעם אחת במהלך הצום כדי לדכא את החומציות הזאת, כמובן בלי מים, ואם היא לא יכולה לקחת בלי מים, אז כמו שכותב הרב אוירבך, לקחת מעט מים, להטיל בהם, כשאנחנו אומרים מעט מים, לא הכוונה 40cc, אלא המעט הנצרך כדי לבלוע את הכדור, להטיל בהם מעט מלח וככה לקחת את התרופה. וכאן אני רוצה ברשות המאזינים לתת אולי עברה, כי יש בדבר הזה מעט בלבול, מתי אנחנו מתירים לקחת מים רק על ידי זה שפוגמים אותם, ומתי אנחנו מתירים לקחת מים באופן רגיל. מתי אנחנו מתירים שתייה מתוקה, ומתי אנחנו מתירים אך ורק מים. זאת אומרת כך, כשאנחנו לא מתירים את השתייה, אלא את לקיחת הכדור, גם לקיחת כדור עצמה ביום כיפור, נכון שאין בזה לא הנעת החך, ולא הנעת המעיים, אבל זו אכילה. ולכן אנחנו מחמירים לא לקחת כדור בשום אופן, אלא אם כן יש הוראה כן לקחת את הכדור. כדי לקחת את הכדור אנחנו צריכים לקחת מים לפעמים, כי אנחנו לא מסוגלים לבלוע אותו כמו שהוא, אם זה קפסולה שאין לה את אותו ג'ל שאנחנו לוקחים אותה איתו, אז אנחנו מתירים בתנאי שאנחנו פוגמים את המים. אבל והיה עם הרב בהוראת הרופא, שהרופא הכריע שהאישה הזו כן צריכה לשתות לשיעורים במהלך הצום, אנחנו לא מחמירים על אותה אישה ואומרים לה תפגמי את המים. היא יכולה לקחת את המים ולשתות אותם בשיעורים ללא צורך לפגום אותם. ואם הרופא אומר שהיא זקוקה למים מסוכרים, לקולה, למצנבים, כדי להעלות את רמת הסוכר וכולי, אנחנו מתירים את זה לכתחילה ב-40 CC. נכון שאחד מגאוני הדורות רצה לאסור את הדבר, אבל ההכרעה בעריכות רבה של משה פיינשטיין והציץ אליעזר והרב פרנק ועוד, שאנחנו לא מחמירים בדבר בכלל. אם אותר שתייה, אותרה שתייה לחלוטין. הן שתייה מתוקה, הן שתייה רגילה. אין צורך להחמיר בדבר. אם לא אותרה שתייה, אז אנחנו פוגמים את השתייה, מכיוון שאנחנו אוסרים לשתות ורק לוקחים אותה יחד עם הכדור, אנחנו רוצים לפסול את הנעת החך, שלפי החתם סופר והכתב סופר, האיסור הוא על הנעת החך. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה, עם מאזין על הקו.
הלו.
שלום וברכה וערב מבורך וגמר חתימה טובה, בבקשה.
שומעים אותי?
שומעים בהחלט, גם אני, כבודו בשידור, אני שומע את כבודו, וגם כן דוקטור מורדכי אלפרין, בבקשה.
אז ככה, אני לפני 3 חודשים גילו לי לחץ דם, וזה הוביל, וגם נטייה לסוכר, והביא לי הרופא תרופות, בקיצור זה לא הורד לי, לא הגעתי לאיזון, אז הייתי שבוע שעבר, שלחו אותי למרפאת לחץ דם, היא אמרה לי, לא, התרופות שהביאו לך לא טובות, המימון שלהם גם תרופה אחת, לא, שינו לי צדר התרופות, בקיצור אני לוקח עכשיו ככה, אני לוקח עכשיו, איך זה נקרא פה, רמיפריל פלוס, זה בכדור אחד, וזה גם בשם איזה, קוראים זה גם רמיטנס פלוס, זה כדור אחד, וויזודית כדור אחד, ובערב, אני לוקח גם כן כדור רמונטיס, כבר לא את הפלוס, רק את האחד רמונטיס 5 כדור אחד, וזאת כדור אחד. עכשיו בפלוס כתוב שצריך הרבה שתייה, הרבה מה, יש לשתות הרבה. אני שואל אם אני יכול לדלג על כדור אחד, זאת אומרת, לשתות בלי מים היה לי בעיה, אבל אם אני יכול לדלג לפחות על הפלוס, כיוון שהוא מצליח הרבה מים.
בבקשה, דוקטור מורדכי אלפרין, נידרש לשאלה, ולאחר מכן נכריע בדבר בהלכה.
יש פתרון יותר פשוט. תיקח בבוקר את הרמיטרנס בלי הפלוס במקום הרמיטרנס. וכך הוא גם יישאר עם עיקר התרופה ללחץ דם, וגם לא את התוספת הזאת, שבאופן קבוע הוא צריך אותה, אבל יום אחד, במיוחד כשהוא צם, הוא לא צריך אותה.
אז זאת אומרת, לקחת את הרמיטרנס 5 הרגיל, פלוס הוויזוטיפ.
נכון.
בלי מים.
ובמקום הרמיטרנס פלוס, לקחת רמיטרנס רגיל בבוקר, במקום הרמיטרנס פלוס בבוקר, גם בבוקר לקחת את הרמיטרנס של הערב.
ומכיוון שהאדם אומר שהוא יכול לקחת בלי מים, אז הוא יכול לקחת את זה בלי מים, נכון כבודו?
כן. עכשיו, הוויזודיפ ממילא לוקחים פעם אחת ביום, בערב, אז אפשר בסעודה גומרת וסעודה מפסקת. כל מה שנשאר זה הכדור, כל מה שנשאר זה הכדור אחד של הבוקר.
כן.
את הכדור של הבוקר, כבודו לוקח בלי מים.
גם אותו אפשר לקחת פעם אחת, לקחת 2 כדורים בערב, במקום לחלק את זה לבוקר וערב.
האם הדברים ברורים לכבודו?
כן, זה ברור לך. רציתי עכשיו גם כן, נתן לי לקחת גם כן ג'נט לסוכר.
ג'נואט.
זה מצרש... כן,
ג'נואט, כן.
כן, כן, ג'נואט. זה מצריך, זה כמו מה שזה הולך עם אוכל, השאלה אם אני יכול לוותר על הכדור הזה פעם אחת.
גם, אפשר לקחת אותו בערב, את הכדור של הבוקר כן. ודאי לוותר כי בצום, צום זה הטיפול דרך אגב לסכרת ולחץ דם, אז אין שום בעיה.
הבנתי, אני מדיע לך מאוד, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
שנה טובה, גמר חתימה טובה, יישר כוח גדול לדוקטור מורדכי אלפרין. מאירים כאן הערה לשונית, וישר כוח לגברת ששלחה כאן, שלא לומר עושים ימים כלילות, אלא לילות כימים. ישר כוח גדול על הערה. אנוכי צריך לשפר באמת את לשוני, ואנחנו לוקחים את זה לתשומת לב, וישר כוח גדול. פקס שנשלח כעת, שלום רב, אני אחרי 5 לידות בטווח של 5 שנים. לאחרונה בצומות, בחלקו האחרון של הצום, מופיעה התופעה של הקאות. מדוע זה קורה? והאם יש מה לעשות עם כך? ומהי ההנחיה הלכתית לגבי זה? יש לציין שערכתי בדיקות דם והכל תקין, תודה וגמר חתימה טובה. אולי הדוקטור מוכן להתייחס, מדוע זה קורה? התופעה של הקאות בחלקו האחרון של הצום, ונתייחס להנחיה הלכתית תכף.
קודם כל, ברוך השם שהגברת בריאה, ושאחת ההוכחות היא בריאה, שהיא ילדה 5 פעמים ב5 שנים. הקהות בגלל צום, יכולות להיות לזה הרבה סיבות, גם סוג של מיגרנה, אפילו שזה בלי כאב ראש, אלא רק מיגרנה של מערכת העיכול, יש כזה דבר.
שמיגרנה מביאה עד כדי הקאה?
יש, כן, יש בוודאי, יש סוג כזה גם של מיגרנה, שיכול להיות עם כאבי בטן, בלי כאבי בטן, עם כאבי ראש, גם בלי כאבי ראש, גם יכול להיות שיש, שבצום, הרמת חומציות בקיבה עולה, וזה מגרה את ההקעה. יכול להיות שנכון לגברת הזאת, היא בתור ניסיון, לנסות לקחת תרופה כמו האומטרזול, אם היא יכולה לבלוע בלי מים בבוקר של הצום, ושזה ימנע לה את ההקעות.
ואני רוצה, אופן, אני רוצה רגע להתייחס לחלק האחרון שכבודו אמר, זו ההערה של אבירי הפוסקים, ההתייחסות, איך להתייחס לאדם שלא יודע איך הצום מסתיים. הוא נמצא מבחינתו ברמת סיכון, יש לו היסטוריה מסוימת, שכשהוא מגיע לסוף הצום, הוא עלול להגיע למצב של אילפון, קושי כזה ואחר, שיחייב אותו על פי הלכה לשתות ולשבור את הצום לחלוטין. האם נאמר לאותו אדם להתחיל מתחילת הצום, לשתות או לאכול, כל מקרה לגופו כמובן, לשיעורים, כדי לא להגיע למצב שישבור את הצום וישתה ויוכל כרגיל, או הרבה דרכים למקום, אתה תצום כרגיל, ואם יגיע מקרה שיגיע, אז נדון כל מקרה לגופו. ההכרעה של אבירי הפוסקים לעשות כל השתדלות, כדי שלא נגיע למצב של שבירת צום. ולכן, לשתות לשיעורים, לתת לגוף כל הזמן את מה שהוא זקוק, כדי לא להגיע למצב שבשלב מסוים, הגוף יאבד כוח ויצטרך לשבור את הצום. גם כאן, ההנחיה של הדוקטור, אם אני מבין טוב את הדברים, אותה אישה יכולה לומר, אני אצום כרגיל. אבל מכיוון שיש לה ניסיון שהצום גורם לה להקאות, ברגע שהיא תקי, היא לא תוכל לשאת את הדבר, שמה הדבר יביא אותה בפרט שהיא בהיריון למצב שכן אנחנו נתיר לה לשתות כרגיל, ולכן מראש תיקח את הכדור, בתחילת הצום, בבוקרו של צום מכילה, והכדור הזה יגרום, גם אם היא תיקח אותו עם מעט מים ותסיף מעט מלח כדי להקל על הבליעה, הוא יגרום לה שהיא תוכל לסיים את הצום כדבי ולא להגיע למצב של הקאה. אם אני מבין טוב את הדברים של הדוקטור.
כן, מצוין.
ישר כוח גדול, ואנחנו מעלים עוד מאזין נוסף. בבקשה, ערב מבורך. מאירים לי כאן בהפקה שלא יודעים איך יספיקו 3 שעות. אנחנו מתכבדים שמאזינים כאן גודשים את הקו, נשתדל לעבור בזריזות. ערב מבורך למאזין נוסף. בבקשה, גמר חתימה טובה.
הלו.
שלום וברכה וערב מבורך. בבקשה.
שלום, אני בשידור.
הגברת בשידור, גמר חתימה טובה, בבקשה. גם הדוקטור שומע את הגברת, בבקשה.
הלו?
כן, בבקשה, בבקשה.
רציתי לשאול, אני סובלת מסינוסים, ואיך קוראים לזה, והרופאה נתנה לי אנטיביוטיקה של כדורים, אוגמנטין 875 מיליגרם, לקחתי את זה, לא היה שיפור, אז הרופאה כתבה לי שאני צריכה לקבל דרך אינפוזיה במשך 3 ימים לבוא למרפאה כל יום ולקבל את האנטיביוטיקה. אחר כך היא אמרה לי שאני אתחיל בשבת אותו כדורים של האוגמנטין 875, להתחיל אותו משבת. התחלתי אותו משבת, עכשיו אני, היא ביקשה שאני אמשיך אותו במשך שבוע. אני רוצה לשאול מה אני עושה לגבי הצום במצב כזה.
מכילה רק עברה, ומה לגבי הנושא של החיבור לאינפוזיה? הדבר הזה כבר פסק ואין צורך, נכון?
איך?
הגברת הוסיפה שהיית גם מחוברת לאינפוזיה?
כן, אבל...
אבל הדבר הזה פסק. אין צורך, איך? הרופאה אומרת שאין צורך בזה יותר. אנחנו רק שואלים כאן לגבי הכדור, נכון?
כן, לגבי הכדורים. אז... אני מקבלת 875 מיליגרם.
בבקשה, דוקטור. בבקשה, דוקטור, הנה, דוקטור מורדכי אלפרי, אני אתייחס, בבקשה.
האם לגברת יש חום?
לא.
לא. אני, לטעמי, לא יקרה דבר אם הגברת תיקח אוגמנטין בסעודה מחסקת, אוגמנטין בסעודה גומרת, וכדור אחד לא תיקח, הכל יבוא על מקומו בשלום.
רגע, לקחת כדור אחד בסעודה מפסקת והשני בצאת עצום?
נכון. כן.
וכדור אחד של הבוקר לדלג.
לוותר על כדור אחד.
לוותר עליו, לא יקרה כלום.
למרות שהיא אמרה לי שאני אקח פעמיים ביום את ה...
למרות שהיא אמרה, ביום כיפור, למרות שהיא אמרה, ביום כיפור כדור אחד יהיה בסדר, את ממלא תשלימי את הטיפול אחרי זה.
זה לא שהגברת מפסיקה את הטיפול.
אז רק לנוח אם אני לוקחת את זה, כי פשוט יש לו השפעה שהוא מרדים אותי לגמרי, הוא מחליש.
אז בבקשה, לנוח.
אז כאילו, איך אני נוהגת בבית הכנסת, אם אני צבולה בבית הכנסת, אני חושבת שהכדור הזה מחליש אותי.
הגברת, על פי ההלכה, שומרת על עצמה, כי הצום הוא הדבר החשוב, הוא מה שנאמר בתורה, ויניתם את נפשותיכם, אין לה חיוב בהלכה ללכת לבית כנסת בכלל, אין לה חיוב להתפלל במניין, גם איזכור...
גם אם זה יום כיפור?
גם אם זה יום כיפור, זה ודאי, זה הנהגה טובה, וזה חומרה, וזה חשוב, וזה מועיל, וזה מצווה, אבל כל זה כשזה לא בא על חשבון הצום עצמו. אם על ידי זה, שאת הלכי לבית הכנסת, עלול להיווצר מצב שאת עלולה להרגיש לא טוב, ולשבור חלילה את הצום אפילו בשיעורים, אנחנו לא מתירים ללכת לבית הכנסת, את נמצאת בבית, בבית נעים, בבית את שומרת על עצמך, וככה את עוברת את הצום, וזו הדרך הנכונה, ככה כותבים אבירי הפוסקים, ולא להחמיר על עצמך ללכת לבית הכנסת, לא לכל נדרי, לא לאיזכור אם צריך לומר למאזינים, ולא לתפילת הנעילה. לא לכל נדרי...
ולא לשחרית ולא לערבית.
ולא לשחרית ולא לערבית. האם הגברת עשתה אתרת נדרים השנה?
לא.
אז יש מי שיכול להיות שליח עבורך, שיבוא לכל נדרי, והוא יודע שהוא שליח שלך להתיר את הנדרים, וכשהחזן אומר ביחד עם כל הציבור כל נדרי, וכל אחד לוחש ביחד כל נדרי, התפילה כל נדרי היא תפילה נוראה, שכתוב בקדמונים, שזה להפר, שאנחנו הפרנו את הנדר העליון, שנשבנו תהי צדיק ואל תהיה חייב, אבל זו תפילה שיסודה התרת נדרים כפשוטה, וממילא בכל נדרי את יכולה לעשות שליח את אחד מקרובי המשפחה שמגיע לבית הכנסת, והוא מפר לך את הנדרים על ידי זה שהוא אומר כל נדרי. לגבי תפילת יזכור, האם הגברת יש לה הורים עד 120, או שהגברת תמיד אומרת תפילת יזכור?
יש לי את אמא שלי.
אבל על אבא, על אבא, על אבא גברת אומרת יזכור, את יכולה גם לומר יזכור מן הבית. זו הכרעת הפוסקים. לכן, את לא הולכת לבית הכנסת, שליח לכל נדרי, לתפילת יזכור, את יכולה לומר אותה בנוסח שכתוב במחזור בבית, ומיד בסוף הצום, את שוברת את הצום על ידי זה שאת שותה כרגיל, גם ללא הבדלה. את לא צריכה לחכות שיעשו לך הבדלה, בשתייה, ברגע שהתוספת של הצום נגמרת, תסתכלי בלוחות, מאותו רגע נבקש כאן ברדיו, אולי שגידו לנו את השעה המדויקת של סוף הצום לתועלת הציבור, ומאותו רגע את שותה כרגיל, עד שאת שומעת הבדלה ורפואה שלמה.
אוקיי, ורציתי לשאול, לגבי סעודה מפסקת, אם אני לוקחת את הכדור, אז אחד מהדברים, תופעות שלו, שזה גורם לצימאון, אז לכן בסעודה מפסקת אני שותה המון, ואז יותר יבוא אלי הקלה לגבי יום כיפור.
כבוד הדוקטור, נכון שזו הדרך הנכונה, לשתות הרבה? מצויה,
כן.
ברוכה תהי, וגמר חתימה טובה, וצום קל. אנחנו, ברשותכם המאזינים, ברשות הדוקטור, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ולאחריה שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, שואלים כאן מה המקור שאפשר לומר יזכור ביחידות, שאמרנו לאותה גברת שאלתה לפני כן אל הקו, ככה מופיע בספר גשר החיים של הרב טיקוצ'ינסקי, נכון שהתפילה הזאת נתקנה בציבור, אבל לא כמעכבת, אפשר לומר אותה גם ביחיד, לאדם שלא יכול ללכת לבית הכנסת. שאלו גם האם כבר עכשיו בלילה יש מצווה של לאכול בערב יום כיפור, שכל האוכל בתשיעי מעלה עליו הכתוב וכו'. זו מחלוקת בין הקדמונים, המגן אברהם מביא בשם השלה הקדוש, שכבר עכשיו בלילה יש מצווה לאכול וגם לשתות, וכל אכילה ושתייה זו מצווה, וידוע מגדולי הפוסקים שהיו מאוד מקפידים לאכול מה שיותר, אמר אל דיסקין היה אוכל צימוקים כל הזמן כדי להרבות במצוות, ולחילופין דעת הגרא ויד אפרים שרק מהבוקר יש את אותה חיוב ואת אותה מצווה לאכול ולשתות. ערב מבורך למאזין שעל הקו, ושוב אנחנו מקדמים בברכה את דוקטור מורדכי אלפרין, בבקשה ערב מבורך.
70, כן.
בבקשה כבודו, אתה על הקו, ערב מבורך.
הלו.
שלום וברכה, ערב מבורך וגמר חתימה טובה, כן, בבקשה.
רציתי לשאול לגבי אמא שסובלת מסקרת, ויש לה סקרת שכאילו שמשתנה פעם 250, פעם 350, והיא שותה כאילו כדור גלובין ועוד כדור גדול, אני פשוט לא מצאתי את השם שלו. היא שותה אותם פעמיים ביום, ובעיקר אני רוצה לצום, והיא צמה, ורק מצאה שהיא מרגישה דקירות בגב מהצמה, אז היא שותה שיעורים.
בבקשה, דוקטור מורדכי, התייחס לשאלה, בבקשה.
מכיוון שמדובר בחולת סוכרת שמטופלת רק בכדורים, אז יש להניח שזה סוכרת מסוג 2, שדינה שונה מסוכרת מסוג 1, ששם יש אינסולין והעניין יותר מורכב. בסוכרת מסוג 2 אין בעיה לצום, להפך זה טוב למחלה. הבעיה היחידה פה זה עם הכדור של הגלובן.
היא מרגישה דקירות בגב.
זה שאלה אחרת, וזה שתייה, וזה הרב התייחס. אני אתייחס ברשותך לסוכרת ולכדורים. הבעיה עם הגלובן, גלובן זה כדור שיכול לגרום לצניחה של הסוכר. והבעיה השנייה שלו, שהוא עובד לחמישה ימים. זאת אומרת שבעצם מה שאני מציע, זה שאם הגברת רוצה לצום, אז להפסיק לקחת את הגלובן כבר מעכשיו. ורק בסוף הצום לחזור לקחת אותו. לגבי הכדור השני, הגלוקופה, שאין כל כך בעיה להמשיך איתו, במיוחד שהגברת, הערכים שלה בדרך כלל גבוהים, גם כן אפשר בצום לא לקחת, אבל זה לא חשוב מראש. את הגלובן צריך כבר מעכשיו להפסיק לקחת, כדי שלא יהיה מצב של היפו, שהוא מסוכן.
ואני רוצה להוסיף כאן, ברשות הדוקטור, המאזינים שומעים כאן על היפו ירידה ברמת הסוכר, ו... יש ספר נפלא שנקרא נשמת אברהם, ושם הוא מביא בשם הרן רבי שלמה זלמן אוירבך, שמה שחזל קוראים מחלת בולמוס, זה היפו בסוכר. זאת אומרת, מצב של תשטוש, מצב של קהות חושים, עד כדי תשטוש בראייה, סוג של התחלת אילפון, זה מה שנקרא היפו. אני חושב שהיפו זה קיצור ממילה יותר ארוכה למיטב זיכרוני.
היפוגליקמיה, ירידה ברמת הסוכר.
שבמקרה שכזה אנחנו מסתכלים על הדבר כחולי שיש בו סכנה. שאם הוא מגיע למצב הזה, הוא מחויב לשתות ולאכול עד שתשוב עליו רוחו, בלשון חזל במשנה ביומה, עד שיחזור לו מאור העיניים. אז מה שבעצם הרופא אומר כאן, זה למנוע את המצב הזה מראש ולהתחיל כבר היום, נכון?
את הגלובן לא לקחת כבר מהיום, כי זו תרופה מאוד ישנה, כבר כמעט לא משתמשים בה, בגלל הדבר הזה, שהיא עובדת לזמן ארוך. יש היום תרופות חדשות שהן לא כל כך בעייתיות בעניין הזה. דרך אגב, יש לקנות בבתי המרקחת סקיות קטנות של נוזל עם סוכר מרוכז לחולי סוכרת, שאם הם בהיפו הם יכולים לשים את זה מיד מתחת ללשון, וזה מיד מעלה את הסוכר.
זה מגיע כנוזל?
כנוזל בתוך סקית קטנה.
והאם יש בו לדעתכם שיעור של 40 סיסי?
צריך לבדוק את זה, אבל בכל מקרה אני חושב שזה נכון שלכל חולה סוכרת יהיה כזה דבר באופן כללי, ובטח בבית כנסת ביום הכיפורים.
האם הרופא יכול לומר לנו איך קוראים לדבר הזה, או שכל רוקח ידע ישר על מה מדובר?
כל רוקח ידע על מה מדובר.
נשאר כוח גדול, וגם אנחנו רצינו פה להתייחס לנושא השתייה. כן, כבודו ימשיך, בבקשה, כן.
רק ממתי היא יכולה לדעת שהיא צריכה להתחיל לשתות? היא אמרה בעיקרון שמתי שמרגישה שחסר נוזלים, מרגישה כמו צפירות בגב למטה. מהזמן הזה היא תתחיל לשתות את השיעורים? היא ממש יודעת להרגיש לבד שאיך שחסר לה הרבה נוזלים, אז מתחילה
את הדקירות. אני ברשות כבודו מפנר שוב את השאלה לדוקטור, הדקירות האלו בגב שמתאר כאן השואל שיש לאשתו, האם אלו דקירות שמבטאות מה? מבטאות סכנה מסוימת, מבטאות סך הכל?
אין לרופא מה להגיד בעניין הזה, אני לא מכיר שום, זה משהו מאוד פרטי ואישי שאין לו שום בסיס מדעי, אין לי התייחסות אינטליגנטית בעניין הזה.
אז אם ככה...
היא אומרת רק מתי שהיא חסר לנוזלים, זה קורה בדרך כלל, שהיא צריכה לשתות כאילו,
אז אם כך,
זה עובר לה.
אז אם כך נאמר, שמכיוון שהרופא התייחס לדבר הזה כדבר שהוא פרטני, ואין בו איזושהי ספרות רפואית שנתייחס לחוסר שתייה שיוצר דקירות בגב, לכן אנחנו נאמר שמהרגע שקורה לה דקירות בגב, היא לוקחת שתייה, אם היא צריכה שתייה מתוקה, אז גם שתייה מתוקה, היא לוקחת שיעור של 40 סיסי, שותה, מפסיקה 10 דקות, שותה, אם הדקירות האלו ממשיכות, יכולה אפילו לצמצם ל-5 דקות, והשתייה הזאת היא תועילה כדי שהדקירות האלו יפסיקו. האם הדברים טוב, ברורים לכבודו?
כן, תודה.
אז רפואה שלמה וגמר חתימה טובה. שואלים כאן, האם אדם ששותה שיעורים יכול לעלות למפטיר יונה? בסוגריים, האיש תורם המון בעלייה הזו והוא חולה. האיש יכול לעלות לכתחילה למפטיר יונה? כך פוסק מרן רבי שלמה זלמן אוירבך בספר הנפלא שמירת שבת כלחתה, מה שנקרא בעבר חלק ב'. כל הספק של הרבקי ואיגר, האם הקריאה של יום הכיפורים זה משום קדושת יום טוב או משום מצום, כל הספק זה רק לגבי מנחה. בשחרית ודאי שיכול לעלות. וכל מה שהוא מדבר זה חולה שאוכל ושותה כרגיל לשחרית יכול לעלות, למנחה הוא מסתפק. אבל ודאי שחולה ששותה לשיעורים, הוא נחשב צם לכל דבר ועניין, והוא יכול לעלות לכתחילה להפטרה של מפטיר יונה. שואלים כאן מהאפליקציה, מבקשים שנתייחס גם כן רגע, המאזינים רבים על הקו, אבל רגע להתייחס לשאלה מן האפליקציה, אני אחרי שבר בכתף, ולוקחת מדי פעם אופטלגין נוזלי. התרופה הזו מרה מאוד, ולכן אני מועלת אותה בשתייה מתוקה. אם יש לי כאבים בצום, האם מותר לקחת אותה ואיך? התשובה לדבר שאת האופטלגין הנוזלי את יכולה לקחת בגלל ששבר בכתף, אני מבין שזה מביא לכאבים קשים מאוד, ובכאבים שכאלה אנחנו מתייחסים כאדם שנפל למשכב שמותר לך לקחת את התרופה. מכיוון שהיא כל כך מרה, את יכולה למעול אותה בשתייה מתוקה וככה לקחת אותה. כי כשאנחנו מתירים לקחת תרופה, אנחנו מתירים לקחת אותה אך ורק עם מים פגומים כדי שלא יהיה הנעת אחך. אבל מכיוון שכאן זה לא הנעת אחך, אלא לבטל את המרירות הקשה של התרופה, במקרה הזה אנחנו נתיר אם הכאבים הם באמת מאוד משמעותיים, שלכן את צריכה לקחת את האופטלגין. רגע לפני שאנחנו ממשיכים כאן בשאלות מאפליקציה, מאזינים על הקו, ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב וגמר חתימה טובה.
רציתי לשאור, גמר חתימה טובה ותודה רבה על התוכנית.
ברוכים תהיה.
בעלי לוקח כבר שנים, נורמלול, מיקרופירין, סימבקסטין וטרייטיס. עכשיו לאחרונה כמה חודשים הוא כבר לוקח פאק מרץ גם כן. את כל הכדורים האחרים הוא תמיד לקח בלי מים וצם והכל. אם יש איזה בעיה, הוא לוקח את הפאק מרץ פעמיים ביום.
בבקשה, דוקטור מורדכי, בבקשה.
ככה, קודם כל לגבי שאר התרופות, אז חוץ מהנורמיטן, שאם הוא לא ייקח, הוא עלול להרגיש לא טוב, הוא יכול בכלל לא לקחת יום אחד, לא יקרה שום דבר, ממש. אין שום חשיבות להקפיד בזה.
וכמו שהדוקטור אמר לפני כן, לקחת בסעודה מפסקת ובסעודה גומרת?
לא, אני אומר שכל שאר התרופות אין בעיה בכלל, לגבי הנורמיטן, כן, אם אפשר, זה גם, עכשיו, לגבי הפיקי מרץ, פיקי מרץ זה טיפול רעד, וכאן השאלה עד כמה האיש סובל מזה.
אצלו זה מתבטא בצורה אחרת, לא ברעד, פרקינסון, אבל בצורה אחרת, מתבטא, לא התחיל עם רעד.
כאן השאלה היא מאוד אישית, אם הוא יכול לקחת בסעודה מפסקת וגומרת, ולדלג על הבוקר, ולא ירגיש מזה מאוד לא טוב, והוא מוכן, אז הוא יכול לצום.
פעם ראשונה, פשוט צום ראשון.
אני מבין, אין לי תשובה יותר חכמה מזה. כי הפיקנאצ, אם הוא לא ייקח, עלול להיות איזו החמרה בתופעה שבגללה הוא לוקח את התרופה. אבל לקבוע אם בגלל זה לשבור את עצמו לא, זה מאוד אישי לגבי מה קורה לו.
אני אשאל רק את הדוקטור, והיה אם הוא לא לוקח ומגיעה אותה תופעה, האם התופעה הזאת מסכנת אותו במידת
לא, מה? לא, לא, ממש לא. זה קצת לא נעים, זה לא, אין בזה שום סכנה.
אז אם כך, אנחנו נאמר שאת התרופה הזאת הוא כן ייקח, הוא ייקח אותה בלי מים במידה והוא יכול, ואם הוא לא יכול, הוא יכול, אז שיקח אותה בבוקר בלי מים לכתחילה. אנחנו רואים בזה שפה כחשה של נפש.
תודה רבה, חתימה טובה ותודה רבה, כל טוב.
תודה לגברת, גמר חתימה טובה. אנחנו ברשות המאזינים, ברשות הדוקטור, שוב יוצאים להפסקה קצרצרה. לו הייתי יכול לבטל את כל ההפסקות האלה, אבל זה חלק מהעניין. אנחנו כבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. האם בשנה הראשונה לפטירת ההורה שומעים אזכור? העולם נוהג שלא מכמה סיבות, או כדי שלא יהיה צער מדי גדול ביום טוב, כי הפטירה עוד ניכרת, או כי עדיין נידונים למעלה, ואזכור זה לעלות מעבר למגיע, ודיין שנפטרו מן הדין. יש שהוכיחו מהלבוש כן ללכת לאזכור בשנה הראשונה, וזה הרבי ממונקש בספרו מנחת אלעזר, בספרו טוב חיים, אבל שוב, מנהג העולם בשנה ראשונה לא ללכת לאזכור. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
כן, הלו.
שלום וברכה, ערב מבורך, וגמר חתימה טובה.
אני, גם לכם, אני לפני שנה בדיוק עברתי לניתוח לב, החליפו לי את המסתמים לסינתטים, ומאז אני לוקחת קומדין עם סטטור, ואני צריכה לפחות פעמיים בשבוע לעשות את הבדיקה של INR, לראות מה הכמות, מה הלב, דם שעובר בלב. אז אני לא, זה לא מאוזן אצלי, ועכשיו זה ירד מאוד, 2.6, ולפני שבועיים לא הרגשתי את יד שמאל, ורצתי מהר למיון, ואמרו לי שמה שהיה לי אירוע, מוחי מאוד מאוד קל, אבל לא הרגשתי ולא ידעתי שום דבר. אם לא היד, אז לא הייתי הולכת. מה אני צריכה בכל זאת ביום כיפור? אני נורא נורא בלחץ. אם לא יקרה לי משהו, מי יודע מה, מי, אני לבד לא יודעת מה להגיד.
רגע לפני שדוקטור מורדכי אלפרין ישיב כיד השם הטובה עליו, מההיבט הרפואי, המקצועי, הידע הנרחב שלו והניסיון הגדול שלו, אני רוצה להדגיש ולומר לגברת שחולה שיש בו סכנה, זה לאו דווקא שיש בו סכנה הרגע ומיד, אלא גם שהיה בגדר סכנה בעבר, והסכנה הזאת היא עוד עומדת בעינה וכל הזמן נמצאת ברקע. לכן חולי, כמו שהגברת מתארת, אנחנו מתייחסים אליו כחולי שיש בו סכנה. כעת הרופא התייחס להיבט הרפואי, ולאחר מכן אומר את ההיבט ההלכתי הלכה למעשה בסיום דבריו, איך אנחנו מתייחסים. אבל ההתייחסות שהגברת צריכה להתייחס למצבה, זה כחולה שיש בו סכנה. ולא להקל ראש, ולזכור שמי שמחמיר על עצמו בצום יום הכיפורים, כשהתורה הקדושה אומרת ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה לא מצווה הבאה בעבירה, זו עבירה ממש. ויש מצווה לאותו אדם, לפי הוראת הרופא ופסיקת הרב, לאכול ולשתות לפי ההוראה שהוא יונחה בה, מכיוון שהוא נחשב לחולה שיש בו סכנה. אז כעת אנחנו בסיומה של השעה, ואנחנו רוצים מאוד לשמוע את דברי הדוקטור, ולאחר מכן להכריע את ההלכה הלכה למעשה. אמרתי את הדברים כהקדמה לגברת ולשאלות מעין אלו. בבקשה, ערב מבורך לדוקטור, בבקשה.
מבורך. אני מאחל קודם כל לגברת רפואה שלמה, המשך בריאות טובה.
תודה.
אמן.
לגבי הסטטור, לוקחים אותו בערב, ובעצם זה לא כל כך חשוב, אז אפשר לקחת אותו בסעודה מפסקת, בסעודה גומרת, ואין בעיה, וגם אם יום אחד לא יילקח, לא קורה כלום, כי הזמן מחצית חיים שלו הוא 30 שעות, זאת אומרת שכדור אחד לא לוקחים, עדיין הרמה בדם נשמרת קבועה. לגבי הקומדין, על אחת כמה וכמה. זאת אומרת שהרמה שלו...
סליחה, על איזה כדור הרופא דיבר קודם?
על הסטטור שהגברת אמרה שהיא לוקחת?
סטטור, כן. סטטור, עכשיו הבנתי. וקומדין, מה?
עכשיו, לגבי קומדין, זה קל וחומר לסטטור, כי הוא, הזמן מחצית שלו חיים הוא 5 ימים. כלומר, ה-INR שבודקים לך היום, הוא משקף את מה שלקחת בשבוע שלפני. ולא בכמה ימים או ביום או יומיים שלפני הבדיקה. לכן אני קצת מתקשה להבין את ההיגיון שעושים לגברת פעמיים בשבוע בדיקה. זה לא נכון מבחינה רפואית, מבחינתי. זה לא נכון, זה פשוט לא נכון לנהוג כך.
אבל הגעתי בין 3 ל-3.5.
את צריכה להיות בין 2.5 ל-3.5.
זה סכנה, זה אירוע מוחי.
את צריכה להיות בין 2.5 ל-3.5. לפי הספרות הרפואית, ולא בין 3 ל-3.5, 2.6 זה בדיקה, זה בסדר. ובנוסף לכך, אני אומר, אין טעם בבדיקה. מעבר לפעם בשבוע, הבדיקה לא נותנת, מוסיפה מידע שמועיל להחלטות הרפואיות. עכשיו, אז לכן אפשר לקחת גם את הקומדין, אם לא לקחת היום, ואת לוקחת מחר את מה שלא היית צריכה לקחת היום, זה בסדר גמור גם כן.
ומה לגבי שתייה? מה לגבי שתייה ברשות הדוקטור?
לגבי מה?
הרופא אמר לי בשיעורים. וגם אכילה הוא אמר לי.
האם זה נצרך?
אני לא מכיר את הגברת ואת כל הרקע שלה. אם זה מה שהרופא אמר, אני לא הולך להתערב. עצם זה שעברה ניתוח או שהיה לה אירוע מוחי מבחינתי כרופא, לא, צום לא שם אותה בסכנה. אבל אני שוב, אני לא מכיר מספיק, אני שוב לא מכיר מספיק את כל המקרה ואת כל הדברים האחרים.
אני מתנצל לפני הגברת ולפני הדוקטור הנכבד. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, לאחר החדשות אנחנו נעבור לשעה שלישית. יישר כוח עצום לדוקטור שמוכן לפנות שעה נוספת, ואני מודה מקירות הלב בשם המאזינים, ומיד לאחריה נתייחס לשאלה של אותה גברת. יצאנו להפסקה וכבר שווים אליכם המאזינים. חזרנו אליכם המאזינים בשעה שלישית, ואיתנו דוקטור מרדכי אלפרין, שאנחנו מודים לו מעומק לב שנמצא איתנו שעה שלישית. יישר כוח גדול. אנחנו רוצים רגע להתייחס לשתי שאלות צרות מהאפליקציה, לגבי ברכת שעשה לי כל צורכי, וברכת המעביר שינה מעיניות נומה מהפפאי, על אמרן המשנה ברורה פוסק בהלכות אישה באב, הוא הדין בהלכות יום הכיפורים, שאומרים ברכת שעשה לי כל צורכי, על הסדר בברכות השחר, כבכל יום. על פי דת הארי הקדוש, וחלק ראו סתירה בדבר הגרא, שכן אומרים שעשה לי כל צורכי בסיומו של הצום כשנועלים את הנעליים. גם לגבי ברכת המעביר שינה, מעיניות נעימה מהפפאי, שוטפים את הפנים, ולאחר ששוטפים את הפנים אומרים את ברכת המעביר שינה מעיני ותנומה מהפפאי, וכן אומרים את הוי רצון שהוא המשך הברכה עד שחותמים ברוך אתה השם. זה הסדר שמופיע על פי דעת הארי. שאלה נוספת, לגבי האם אפשר להוציא ספר תורה פסול לכל נדרי, מכיוון שיש רק ספר תורה אחד בבית הכנסת, לא מוציאים ספר תורה פסול מארון קודש לתפילת כל נדרי, ככה פוסק הקף החיים בשם ספר מועד לכל חי. אנחנו תכף נתייחס לשאלות נוספות מהאפליקציה, אבל מאזינים רבים על הקו, אנחנו שוב מקדמים בברכה את דוקטור מרדכי אלפרין, ערב מבורך, ומודים לכם עומק לב על הזמן הרב שאתם מקדישים עבור כלל ישראל. ברוכים תהיו. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה. שלום וברכה למאזין, בבקשה, ערב מבורך. שלום וברכה, בבקשה. שלום וברכה וערב מבורך וגמר חתימה טובה, בבקשה. שלום וברכה, בבקשה כבודו, אנחנו שומעים אתכם. עודו בשידור, אנחנו שומעים. גמר חתימה טובה, בבקשה.
אני רוצה לשאול, מישהו שבאביסה, מהלחץ דם שלו, אני מגיח לו עד 20, עד 200.
אנחנו לא שומעים כל כך טוב את הגברת. האם זה בסדר מצידך להתקרב לפייה של הטלפון ושוב לומר בנחת את השאלה? בבקשה. אז בבקשה, אם אפשר שוב, בבקשה.
הבן שלו,
כן.
שומעים?
כעת שומעים. אולי הרדיו פתוח וכדאי לסגור אותו ונשמע יותר טוב, בבקשה. אנחנו ממתינים. אם תוכלי רק לסגור את המקלט ואנחנו נשמע ביתר בנחת. בנחת אנחנו רוצים לשמוע את השאלה החשובה. אז כעת נחזור שוב על השאלה, בבקשה.
אני אותה בעליגה.
שומעים? שומעים, שומעים. רפואה שלמה. בבקשה, גברת תמשיך.
ויש גם לחץ
בדם
גבוהים. מה
בין לדבר עכשיו? האם אנחנו נמצאים יחד עם דוקטור מרדכי אלפרין?
כן.
ערב מבורך ושוב תודה רבה. כבודו ברשותו התייחס לשאלה של הגברת. בבקשה.
מה שהצלחתי להבין שהבעיה היא לחץ דם גבוה.
ואני עושה דיאליזה.
והיא גם עושה דיאליזה, ויש לה לחץ דם גבוה.
דיאליזה, צריך להתייעץ עם הרופא של הדיאליזה. זה מאוד מורכב. אני לא, דיאליזה זה חולים מורכבים. זה אני מבקש לשאול את הרופא במכון דיאליזה שבו היא עושה דיאליזה.
ורק על פי הדברים של הרופא שמכיר את המקרה הספציפי של הגברת, אז היא תוכל להכריע איך לנהוג בצום.
בעיקרון חולה דיאליזה הוא חולה שיש בו סכנה, במיוחד, וצום יכול להיות מרכיב בסכנה הזאת. ולכן באופן עקרוני אני חושב שיש בזה סכנה לשנות מההרגלים הקבועים, וצריך להיות מאוד זהירים בזה. אני מציע להתייעץ עם הרופא המטפל בדיאליזה, שמכיר את המקרה הפרטני, והוא יוכל אולי לעזור לה יותר ממני.
כשאני מבין מדוקטור מרדכי, שהשאלה שהיא צריכה בעצם לשאול את הרופא המטפל, האם היא צריכה לשתות כרגיל, או שהיא יכולה לשתות בשיעורים, נכון? זו בעצם השאלה?
מסכים.
אז האם הגברת הבינה את הדברים אל נכון? הרופא שמטפל בגברת הוא זה שיאמר לגברת איך לנהוג בעניין השתייה במהלך הצום. ברוכה תהי וגמר חתימה טובה ורפואה שלמה. ערב מבורך למאזין נוסף, בבקשה. ערב מבורך למאזין נוסף. אולי רעשים קשים ברקע, אז אולי אנחנו שנייה אחת נתייחס לשאלה מן האפליקציה. ברשותכם רגע אחד נתייחס לשאלה קצת ארוכה ונתייחס אליה. המשך לשאלת הניתוח שרוול. בתחילה, דוקטור מרדכי היקר קצת הרחיב בנושא של ניתוח שרוול. היא מדגישה כאן השואלת, ראשית ציינתי שאני בדיוק חודש אחרי הניתוח. שנית, סוג הניתוח, שרבול קיבה, ואומר שגודל הקיבה שלי כגודל קיבה של ילד בן 3, ומשקלי כ-160 קילוגרם. אין לי אפשרות לצרוך כמות אפילו נורמלית של אוכל או נוזלים. לצורך השוואה, ליטר מים לוקח לי מעל שעה לשתות, ולא תמיד גם את זה אני יכול. לכן אינני יכול להתכונן לצום כלל. הוא מדגיש כאן את המילה להתכונן. ארוחה שלי היום היא קציצה אחת, או יוגורט וכדומה. הרופאים טוענים שהגוף במצב של השלט משקל מהירה מאוד, וישנו סיכון לנפילת סוכר. בלבד זאת אני בריא ברוך השם, הכדורים שאני לוקח הם כדור בבוקר נוגד חומציות קיבה, ובמרחק מספר שעות, 4 כדורי ויטמינים לא בתור חיזוק באלמה, אלא מרשם רופא כחובה. האם הדברים האלו משנים את הגישה של הדוקטור? אני ברשותכם, אני שוב אגיד בזריזות, מכיוון שרגע כאן איזושהי הפרעה בקו, אותו אדם ששאל בתחילת השעה הראשונה שאלה לגבי שרבול קיבה, הוא מוסיף שהגודל של הקיבה שלו הוא כמו ילד בן 3. משקלי 160 קילוגרם, הוא לא יכול לצרוך כמות נורמלית של אוכל הנוזלים, הוא לוקח ליטר מים מעל שעה לשתות, לא תמיד גם את זה הוא יכול. הוא לא יכול להתכונן לצום, הוא אוכל קציצה או יוגורט וכדומה, והרופאים טוענים שיש חשש לנפילת סוכר, הוא לוקח כדור בבוקר נוגד חומציות קיבה, ועוד 4 כדורי ויטמינים הכרחיים, כמרשם רופא כחובה. האם הדברים האלו משנים, הוא שואל, את הפסיקה את ההכרעה הרפואית שכבודו דוקטור מרדכי אמר בתחילת השעה הראשונה, או שכבודו ממשיך לומר את אותה הוראה? האם הדברים שונים?
ככה, קודם כל לגבי הוויטמינים, הוויטמינים זה לא משהו שיום אחד טיפול משנה. זה נכון שהטיפול הזה הוא חשוב, אבל לא יום אחד יעשה שינוי משמעותי, ולכן לא יקרה שום דבר אם הוא לא ייקח את הוויטמינים ביום הצום. לגבי עצם עניין הצום, באדם בריא, אפילו שהוא עבר ניתוח קיבה, גם יומיים צום לא אמורות לסכן את בריאותו. ואדם בריא בצום לא אמור לפתח היפו.
זאת אומרת, זה שהוא שוקל 160 קילוגרם, והוא לא יכול להתכונן לצום בצורה נורמלית, כי הוא כותב שליטר מים לוקח לו מעל שעה לשתות, עדיין הוא יוכל לעבור את הצום, והוא לא מגיע למצב של סכנה.
רגע, אני רוצה להפריד. יש את העניין של האוכל ויש את העניין של השתייה.
כן.
לגבי האוכל, כן, אפשר גם לצום יומיים. אז אין בעיה רפואית. אפשר גם לצום להפך, זה יעזור לו לרדת, להוסיף לרדת במשקל. לגבי השתייה, גם לגבי השתייה, אם הכליות שלו תקינות והוא בריא, הוא אמור להיות מסוגל להתמודד עם מיעוט שתייה. קשה לו להתכונן, למה? יש לו עוד כל היום מחר, לשתות כל היום, כמה שאפשר. בסופו של דבר, את הצום הוא יצום כמו כולם. גם כולם מגיעים לצום לאיזושהי רמה של התייבשות. אדם סביר עם תפקודי כליות תקינה, אמור להיות מסוגל להתמודד עם זה מבחינה רפואית.
ישר כוח גדול, אז אנחנו נחזור חזרה לאותו שואל מלפני שעתיים, שהדברים, כמו שהדוקטור ציין בתחילת הדברים, הדוקטור כעת פירט אותם ביתר ביור, ישר כוח. שואלת כאן שאלה, מה עושה אישה בהיריון שהיא לא מרגישה תנועות של העובר בצום? האם זה שהיא תשתה מיד יגרום לתנועות, וזה שהיא לא שתתה גרם לחוסר בתנועות? האם יש קשר ישיר בין חוסר תנועות, הרגשה של תנועות, לעניין הצום?
לא, התשובה היא לא, אין קשר ישיר. יש קשר לתנוחה, כלומר, אם היא צריכה לשכב, היא צריכה לשכב, אני כבר לא זוכר, מגזלתת שמאל, רצוי מומלץ לנוח, מומלץ להיות במזגן, לאישה בהיריון, אבל אין קשר ישיר בין שתייה לתנועות עובר. כדי שלא יהיה תנועות עובר, צריך להיות משהו מאוד לא תקין, וזה לא קשור לשתייה.
יישר כוח גדול, וערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה, ערב מבורך, גמר חתימה טובה.
הלו.
שלום וברכה, ערב מבורך, בבקשה.
ערב מבורך, גמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה, בבקשה.
אני לוקחת אינסולין, והרופאת סוכרת שלי אמרה לי לא לצום.
כשהרופאת סוכרת אמרה לא לצום, הרופאה אמרה לא לצום בכלל?
סליחה?
הרופאה אמרה לא לצום בכלל, אותה רופאה שמכירה את המקרה הספציפי של הגברת.
אני בקושי שומעת אתכם.
האם הרופאה, נגביר מעט את הכל, האם הרופאה אמרה שהיא מכירה את המקרה הספציפי של הגברת, לא לצום, מה הכוונה לא לצום? למה היא התכוונה לא לצום?
לא, היא אמרה לי, כן, היא אמרה לי לא לצום, בעיקר לשתות, ויש לי עוד לחץ דם, ויש לי עוד כל מיני דברים, אבל בעיקר אני התחלתי לאחרונה לקחת אינסולין, בעצם כבר שנה, ואני בכל זאת לא יודעת מה לעשות.
אנחנו מפנים את השאלה לדוקטור מרדכי אלפרין, ברשותכם. האם האישה שלוקחת אינסולין, הדבר הזה מביא אותה לידי סכנה אם היא תצום, אם היא לא תשתה ולא תאכל במהלך הצום?
ככה, אינסולין הופך את העניין ליותר מורכב ומסובך, אבל הוא לא בלתי אפשרי. אני מבין שהאישה לא צעירה, וזה סוכרת.
אני יכולה אולי להקשיב ברדיו, כי אני לא שומעת.
בשמחה. הגברת יכולה לרדת מן הקו, ולגשת אל הרדיו, ודרך זה תשמעי את התשובה של הדוקטור, בבקשה. כבודו ימשיך, בבקשה.
אינסולין, כשציינתי, אינסולין הופך את העניין ליותר מורכב, אבל לא בלתי אפשרי, מבחינת הצום. כאשר שוב אני שומע מהגברת הזאת שהיא אישה מבוגרת, והתחילה אינסולין רק לאחרונה.
כשהיא הוסיפה שהיא גם סובלת מלחץ דם ודברים נוספים.
כן, אני מסיק מזה שזה סוכרת מסוג 2, שפשוט הגיע למצב שהתרופות לא מספיקות ויש צורך באינסולין. במקרים האלה אפשר לצון, גם עם האינסולין, רק צריך להוריד את מינון האינסולין. וכדי לתת הנחיה פרטנית, צריך להיכנס כאן לעומק בייעוץ אישי. עכשיו, כאן זה תלוי ברופא הסוכרת. באזור שלי יש 2-3 רופא סוכרת שיודעים ומנחים, חולים, שמטופלים באינסולין, איך לנהוג בצום עם האינסולין וכן לצום. זה בהחלט אפשרי. צריך למצוא את הרופא עם הנכונות, המתאים, שיש לו את הידע, ויש בהחלט את זה. לא רק זה, גם מוסלמים, להבדיל, שנושאים, שיש להם רמדאן, והם צומים ברמדאן, אנחנו יודעים להנחות אותם, איך לצום, ולשנות את הטיפול בסוכרת, ובכל זאת לצום. אז גם במטופלים שמקבלים אינסולין, אפשר לצום, רק צריך הנחיה פרטנית מדוקדקת, לגבי אופן שינוי המינונים, והתאמת הטיפול לצום.
רק אני יוסיף וישאל, האם הכוונה שהיא יכולה על ידי אותו ייעוץ רפואי במינון האינסולין להגיע למצב של צום מלא, או שהכוונה שהיא תצטרך לשתות לשיעורין? הכוונה לצום שאפשר אפילו חולה שמקבל אינסולין, חולה סוכר, יכול להגיע למצב של צום מלא, ללא שתייה של שיעורים? זו כוונת הדוקטור?
זה לא רק הכוונה, זה גם למעשה. אני יודע לאדני ועוד רופאים, באזור שלי יודעים להדריך מטופלים כדי שיוכלו לצום צום מלא ליום. שוב, זה תלוי בחולה הפרטי, בהתאמת המינונים, אבל כן אפשר לצום צום מלא ביום הכיפור.
ישר כוח גדול. שואלים כאן, אשתי ילדה בדיוק לפני חודש. יש לה דלקת בדרכי השתן עם חום של 38 פלוס. היא התחילה היום לקחת זינת, הרופא אמר שהיא יכולה לדלג על כדור ביום כיפור, מה לגבי הצום?
אם היא חודש אחרי לידה, אז היא כנראה אישה בריאה, ואם אני צודק, ואישה בריאה מלבד העניין הזה של הדלקת בשתן, אין שום מניעה.
יישר כוח גדול. אני רק יוסיף את ההכרעה של מרן החזוניש והסטייפלר, שאדם שיש לו מעל 38.5 חום, הוא נחשב לחולה שיש בו סכנה, וממילא מותר לו לכל השיעורים, בהתייעצות במקרה הספציפי שלו, עם הרופא ולגשת למורה הוראה. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה וערב מבורך למאזין, בבקשה.
כן, שלום.
שלום וברכה וגמר חתימה טובה, בבקשה.
גמר חתימה טובה. יש לי שתי שאלות. אחד לגבי הילדה שלי, ילדה בת 17, שעברה ניתוח של הוצאת אבנים בכליות, הניתוח האחרון כמה פעמים, היא עברה כמה ניתוחים וגם ריסוק, והפעם האחרונה שעברנו את הניתוח זה היה לפני חצי שנה בדצמבר. והשאלה שלי זה אם היא יכולה לשתות בשיעורים, היא צריכה לשתות בשיעורים, מה... איך אנחנו...
אני מפנה את השאלה לדוקטור מורדכי אלפרין, איך מתייחסים לעניין רפואי שכזה?
באופן כללי, שתייה מרובה יכולה למנוע התפתחות של אבנים בכליות. מומלץ לאנשים כמו הבת של הגברת שאנחנו דנים איתה, מומלץ להם לשתות מעל 3 ליטר ביום, כל יום. אני חושב שאם כרגע המצב בסדר, ואם היא בדרך כלל שותה שמעל 3 ליטר ביום, אם יום אחד היא לא תשתה, זה לא יזיק, זה לא מה שיזיק. כי אבנים לוקח להם זמן להיווצר. זה תהליך מאוד ארוך. אז אם היא בדרך כלל מספיקה וחשוב לה לצום, אני יודעתי יכולה לצום ולא לשתות יום אחד.
לצום כרגיל.
כן.
לצום כרגיל. עכשיו, שאלה נוספת קטנה, לגבי כיף קיבה. אני לוקחת לנטון באופן קבוע, יש לי כיף קיבה והליקובקטר בקיבה, ויש לי אני סובלת מכאבים של הכיב. אני לוקחת לנטון. עכשיו, השאלה אם אני יכולה לשתות את הלנטון בלי מים, ובלי לאכול, זאת אומרת, בלי לאכול ולצום ככה, או שלפי ההנחיות של הרופאים, בדרך כלל הם אומרים שצריך אפילו משהו קטן להכניס לפה בשביל החומציות אחרי הכדור. או לוותר לגמרי על הכדור.
בבקשה כבודו.
לנטון זה כמו מטרדקס בדיוק, שזו תרופה כמעט זהה. עושה את אותה פעולה
לא, השאלה שלי, אם אני יכולה לקחת ללא אוכל, אם זה לא יזיק יותר.
כן, לגמרי. את הכדור הזה לוקחים בצום, אין שום חשיבות לאכול אחריו.
אין חשיבות? כי הרופא אמר לי שיש חשיבות מאוד רבה לאכול אחריו. תלנטון דווקא.
לא מסכים.
הנה דוקטור מורדכי אומר את דעתו. שאין צורך לאכול
אחר כך. באמת? אין חשיבות?
אם הדוקטור אומר, הוא ודאי מתכוון באמת.
מצוין, מעולה.
ברוכים תהיו, רפואה שלמה, וגמר חתימה טובה, וצום קל. שואלים כאן מאפליקציה, מכילה שאני נע בין מאזינים לשאלות, מכיוון שיש כאן כמות עצומה של שאלות, הלוואי ונספיק ולו במעט. יש לי אבנים בכליה, ולכן אני שותה שיעורים של תימר, בסוגריים כמומיל מרוכז. אני רגילה לקחת כדור לוסורדקס 50 ללחץ דם גבוה, ולוס קלונקס 0.5 ומירו 15 מיליגרם למעי רגיז ועצבנות. מה מבין הכדורים מותר לי לקחת, ועל מה אני יכולה לוותר? ושוב מחילה מהדוקטור שאני כנראה קורא את השמות של הכדורים בצורה לא מקצועית, אבל בטח הדוקטור יודע למה הכוונה. אז מה היא יכולה לוותר ומה חובה עליה לקחת מבין הדברים?
על אבנים בכליות דיברנו לפני רגע, וזה חוזר על עצמו עם הכמומיל. לא יקרה שום דבר אם יום אחד היא לא תשתה, אם היא שתה מספיק ביום שלפני ואחרי, ובאופן קבוע. לגבי המירו, גם הפעולה שלו היא לטווח מאוד ארוך, ולכן גם אפשר לקחת אותו בערב בסוגה מפסקת וגומרת, וגם איתו אין שום בעיה.
והדבר הזה משפיע לטווח ארוך.
כן, הוא לא ירגיש. עכשיו, יש עוד כדור שלישי שהזכירה קלונקס. קלונקס זה יותר בעיה, שאלה כמה היא לוקחת כמה פעמים ביום.
0.5 כתוב כאן, אבל לא כתוב כמה פעמים.
כמה פעמים ביום. זה תרופה שהטווח פעילות שלה הוא קצר. ויכול להיות שאם היא לא תיקח אותה, היא תרגיש את התסמינים של החרדה, של המין הרגיז, או מה שבגללה היא לוקחת את זה. וכאן, אם אפשר, אם היא חוששת מזה, והיא יכולה בלי מים, אז עדיף לקחת את הקלונקס. אם היא רגילה אליו, כי אם היא לא תיקח אותה, היא תרגיש לא.
ככה אנחנו נפסוק, זה נחשב חולה שאין בו סכנה, ועלול להתפתח לחולה שיש בו סכנה, ותיקח את זה בלי מים אם היא יכולה, אם היא לא יכולה, תיקח את זה עם מעט מים, ולא 40 סיסי, אלא כמה שצריך בשביל להחליק את זה בגרון, עם מעט מלח, בשביל לפגום, אפילו מעט קמצות של מלח. מדי נשאה בהיריון בשבוע 43, הרופאים מתעקשים להשפז ולזרז. השאלה אם התהליך מתמשך לתוך החג, מה צריך לדעת להיזהר ולהימנע על פי דין? יש בזה עריכות רבה, אנחנו נאמר בקצרה, לשמוע בכל הרופאים. אישה בהיריון בשבוע 43, הרופאים מתעקשים להשפז ולזרז, יש לזה סיבה, צריך להיזהר ולהימנע על פי דין בכל דבר שהוא רק מן הצד, דברים שהם לא ישירים לגוף הדבר, אבל כל דבר שהרפואה נצרכת עבור אותה אישה כדי שתזרז את הלידה ותלד בשעה טובה ומוצלחת, הדברים נחשבים כסכנה ומותרים על פי הלכה ועל פי דין. ערב מבורך למאזין נוסף, בבקשה. אומרים כאן להתייחס לשאלות מהאפליקציה, ולפני כן, שוב, אנחנו מתנצלים לפני המאזינים, לא היינו יכולים, היינו מבטרים על תוספות, אבל אנחנו צריכים לצאת להפסקה קצרצרה, ישר כוח לדוקטור מורדכי הלפרין, כבר אנחנו שווים אליכם המאזינים בשעה השלישית של שידור.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. האם תלמיד יכול להלקות את רבו בערב יום כיפור? אסור לתלמיד להלקות את רבו, כך כותב המקור חיים לבעל החוות יאיר. ובכלל, עניין המלקות בערב יום כיפור, נכון שמרן כותב שכל הקהל לוקים אחרי תפילת מנחה, אבל דברי הארי הקדוש בספר נגיד ומצווה, הוא כותב שהוא לא ראה שמקפידים על כך, ידוע שמרן החזון איש והרבה גדולי ישראל לא הקפידו על הדבר, וגם למי שנוהג את הדבר כמו שכתוב במרן כדי להשיב את הדברים מליבו ולחזור בתשובה שלמה ולהכניע את ליבו זו הכוונה, אבל לתלמיד אין שום יותר להלקות את רבו, גם אם רבו מצווה עליו אסור לו, יש כבוד רבו. ערב מבורך למאזינים, ושוב אנחנו רוצים להודות מעומק לב לדוקטור מורדכי הלפרין שנמצא איתנו. אנחנו רגע לפני שמאזינים רבים עולים על הקו, אנחנו רוצים להתייחס לשאלה שנשלחה פה בפקס, שלום לרב ולרופא. אני סובל מרפלוקס במעיים ומסוכר מעט נמוך 55. הרופא אמר שעדיף לא לצום, הוא כמובן לא דיבר על כיפור אלא על שער צומות. עוד משהו, אני סובל מעט מחרדות, ויש חשש שישפיע מעט על הצום, מעדין. איך אנחנו מתייחסים, דוקטור מורדכי יקר, לרפלוקס במעיים וסוכר שהרמה שלו 55?
בעיקרון אין מחלה כזאת של סוכר נמוך, אז אם לאיש, אם לפונה יש סוכר נמוך, יש פה משהו שטעון ברור. אבל כפי שציינו מקודם, סוכר נמוך זה יכול להיות מסוכן. אז זה מקרה מאוד מיוחד שאני קשה לי לענות עליו.
ולגבי הרפלוקס, וברשות
לגבי הרפלוקס, הצום סך הכל יעזור לו, ואת התוצאות הרגילות שהוא לוקח, כמו שדיברנו, הלוסק, אומטרדקס, גנטון, כל ה... יכולים לעזור בעניין הזה, אפשר לקחת אותם בצום בלי מים, אז בזה אני לא רואה בעיה, אבל סוכר 55 לא אמור להיות בבן אדם בריא שלא לוקח תרופות, ואם זה קיים, צריך לברר למה זה קורה ומה המחלה, ולטפל בה, ואז יהיה אפשר...
לענות באופן פרטני.
לענות.
יישר כוח. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה למאזין, כן בבקשה, גמר חתימה טובה.
תודה. אשתי בשבת האחרונה שהייתה, כנראה שהיה לה שפעת. היא שכבה במיטה עם חום וכאב לה כל הגוף, היא הקיעה פעמיים והיה לה חולשה מאוד גדולה. יום ראשון היא ככה נחה וזה התחיל קצת להשתפר. אז היום היא הלכה לעבודה ופתאום התקשרה אליי במשך היום, היא אמרה לי שהיא מסוחרת ורואה שחור בעיניים ושאני אבוא לקחת אותה מהר. אז בסוף לא קרה כלום ברוך השם, אבל היא מאוד מאוד חלשה עכשיו, וגם עכשיו יש לה קצת חרחורות וזה. עכשיו, אני רק רוצה לציין שהיא 4 חודשים אחרי לידה, והרופאים אמרו לה שיש לה ברזל נמוך, והיא התחלה לקחת ברזל. עכשיו, הכדור היה עושה לה בחילות, אז היא לא כל כך הקפידה על זה, אז כנראה שהיא עדיין עם ברזל נמוך. אז איך מתייחסים לזה?
בבקשה, דוקטור מורדכי. איך אנחנו מתייחסים... למצב שכזה כלפי הצום?
ברזל נמוך זה משהו שצריך לטפל בו, אבל לא קשור לצום, אפשר לצום. 4 חודשים אחרי לידה זה אישה בריאה, וגם זה לא סיבה לא לצום. בעזרת השם, עד מחר היא תרגיש יותר טוב, ולא יהיה לה חום, ואז היא יכולה לדעתי לצום. אני במקרה שלה הייתי נשאר בבית, שוכב במיטה, נשאר במזגן, לא מנסה ללכת לבית כנסת או לעשות איזושהי פעילות, בגלל הרגישות הזאת סביב כל המצב הזה. וכן משתדל לצום. דרך אגב, אם אני יכול, בהפסקה חשבתי על זה, אותו מטופל הראשון עם הניתוח קיצור קיבה.
כן.
גם הוא, אם הוא חושש מהצום, אני חושב שהרב אמר את זה מקודם, עדיף שישאר בבית. ינוח, יהיה במסגן, לא יתאמץ, כדי למנוע את הסכנה שהוא חושש מנה של התייבשות, ולא שילך לבית כנסת ובצום ויתאמץ ויזיע ויהיה לו קשה, ואז הוא יגיע למצב שקשה לו והוא מרגיש לא טוב, הוא צריך לא לצום.
לא נותר לי אלא להסכים עם דברי הדוקטור שנאמרו בטוב טעם, וכך בעצם עליה לנהוג. היא מתכוננת לצום, אוכלת ושותה, נמצאת בבית, לא הולכת לבית הכנסת. אמרנו לפני כן שאם היא לא התירה את הנדרים, יכולה לעשות את כבודו שליח עבורה בכל נדרי, בשעה שכבודו לוחש ביחד עם החזן, הוא מתיר לה את הנדרים. אם היא צריכה לומר תפילת תזכור, יכולה לומר בבית ביחידות. בסוף הצום יכולה לא לחכות לכם שתחזרו מבית הכנסת, היא שותה גם בלי הבדלה, כמובן לא לשיעורים, שתייה כרגיל ברגע שהצום הגיע לסיומו, ולא תטרח ללכת לבית הכנסת, אלא תהיה בבית, בבית ממוזג, בית נוח, יש לה את הפינה שלה, ומתוך כך אנחנו תולים שבעזרת השם הצום יעבור עליה כדי בית. והיה, אם היא מרגישה את אותם הרגשות שהיא דיברה, שהיא קראה לכבודו באותו יום אתמול, והיא אמרה, אני מרגישה נורא והיום, ממש אחור בעיניים, ממש מרגישה שהולכת להתעלף, במקרה שכזה ודאי שהיא מחויבת באותו רגע, להכין לעצמה מבעוד מועד, כוסית, של 40 cc שבפנים יכולה למהול מיד בתוך המים מעט משקה מתוק או מראש לשתות מיץ ענבים ולשתות 40 cc, לחכות כ-7-8 דקות לשתות עוד 40 סיסי, ומתוך כך תשובה לארוחה, ונקווה שבעזרת השם הצום הקרוב יעבור בעזרת השם על הצד היותר טוב. ברוכים תהיו וגמר חתימה טובה למאזין נוסף, בבקשה. ערב מבורך, גמר חתימה טובה, בבקשה.
שלום.
שלום
וברכה. רציתי לשאול.
הלו? כן, בבקשה, שלום וברכה וגמר חתימה טובה, בכבוד, בבקשה.
שלום וברכה וגמר חתימה טובה. רציתי לשאול לגבי רשימה של כדורים שאבא לוקח, אם אפשר לדלג בבוקר על חלק מהם. זה פרופקס, קרדילוג, אספירין, בעיות של החסם, קרדקס, פזודיב, פוזיד, ויש גם בעיה של ספיקת כליה וגם דימנציה. אז השאלה היא אם הוא יכול לדלג על חלק מהכדורים.
אז בוא נעשה את זה לאט. אספירין ודאי שאפשר לדלג.
כן.
קרדילוג, כמה פעמים ביום הוא לוקח?
פעמיים.
פעמיים ביום. הוא עלול להרגיש לא טוב, אז גם זה וגם פרופקס הוא צריך לקחת. כמו שהוא רגיל לקחת.
וכשכבודו אומר לוקח, לא הוא זה... יכול לקחת, הוא, אם הוא לא לוקח אותם בלי מים, הוא יכול לקחת אותם גם כן עם מעט מים. מעט מים כדי שהוא יוכל להקל על עצמו לבלוע.
זהו, עכשיו בכל מקרה, בגלל הספיקה של הכליה, מותר לו לשתות חופשי או ש... בשיעורים.
זה תלוי בדרגת כמה קריאטינין יש לו.
הקריאטינין הוא 4-9, כבר היה פעם 5 כבר, זאת אומרת, זה מצב של...
4-9 כבר... זה, כן, זה חולק עם מחלה קשה, צריך להתייעץ עם הרופא המטפל או הנפרולוג, זה בעיה. זה מחלה באמת בעייתית, פה יש סכנה. שהכליה לא תוכל לפצות על הצום.
זאת אומרת שהדוקטור מתכוון...
לפחות לשתות לשיעורים.
השאלה היא לשתות לשיעורים, או שיכול להיות שהוא גם צריך לשתות כרגיל, ובזה צריך להתייעץ עם הרופא.
יכול להיות צריך להתייעץ עם הרופא המטפל.
ולגבי המשקה הנפרו הזה שהוא לוקח... נפרו.
כן, נפרו. זה אוכל בעצם. אז הוא כמו כל אדם, אם לא יאכל יום אחד, זה לא אמור לקרות מזה כלום.
הבנתי. אז יתר הכדורים אפשר על הלחץ דם ועל האספירין?
אז אספירין אמרנו לוותר. לחץ דם לוקח, אני מניח, פעם ביום. גם הקדקס וגם...
לא, גם בערב.
לא, אז אפשר לקחת את... אז אפשר לקחת את התרופות האלה עם מנה כפולה בערב ובמקום הבוקר. בערב שלפני לקחת מנה כפולה. הפרופקס והקרדילוג חייבים לקחת גם בבוקר וגם בערב.
הבנתי. בסדר, תודה רבה רבה. כל טוב.
גמר חתימה טובה, תודה לכם.
גמר חתימה טובה וכל טוב.
ברוכים תהיו ורפואה שלמה כמובן. שואלים כאן האם אסור לגעת באוכל ביום כיפור? מותר לגעת באוכל. ככה פוסק מרן הרמ"א בסימן תרי"ב. מה שאסור זה להתעסק בתיקון של המאכל. זאת אומרת, לחתוך סלט, להתעסק עם התיקון שלו, לגעת, אין איסור לגעת באוכל. החשש שמתוך ההתעסקות באוכל, אדם עלול לבוא ולאכול. כל הדברים האלו הם עד מנחה. לאחר מנחה מותר גם התעסקות באוכל, כי יש לו פת בסלו, אוטוטו, הוא הולך לאכול. וכשרוצים לעשות עבור ילדים, ודאי שמקילים גם להתעסק באוכל לצורך הילדים שמותר להם לאכול כרגיל. ערב מבורך למאזין נוסף, בבקשה. שלום וברכה. Hello? שלום וברכה וגמר חתימה טובה, בבקשה. הדוקטור גם שומע את הגברת, בבקשה.
רציתי לשאול, אני כל בוקר מטופלת בווקטור פלוס, 80 על 12.5, ובערב נורמיתן 25. מה עליי עכשיו לעשות? האם ה... הווקטור צורך שתייה, אני לא יודעת מה לעשות, כיצד לנהוג.
בבקשה, דוקטור מורדכי, בבקשה.
טוב, לגבי הנורמיתן ודאי אין בעיה, בעיה רק לגבי הווקטור.
כן.
אני הייתי לוקח את הווקטור נוסף בערב בסעודה המוספקת, ומדלג על הווקטור, ואז חוזר בבוקר שלמחרת יום כיפור לקחת כרגע.
לוותר על הוקטור של יום כיפור?
אפשר לוותר עליו, ולחילופין אפשר לקחת אותו במקום בבוקר בסעודה המפסקת לפני.
כלומר ערב קודם לקחת הוקטור, אבל לקחתי הוקטור ביום הקודם.
כן, אז שתי האפשרויות הן סבירות, תלוי מה הלחץ דם בדרך כלל. אם הוא בסדר, אפשר פשוט לוותר יום אחד, ואם הוא נטייה לגבוה, אז אפשר לקחת בערב שלפני במקום בבוקר.
כרגע, ברוך השם, כאילו הוא מאוזן.
אז לא יקרה כלום אם יום אחד לא תקחי אותה.
אז לוותר על הווקטור ביום כיפור.
על הווקטור של הבוקר, ביום כיפור, כן.
אוקיי, ואת הנורמיתן בערב הכיפור לקחת ובערב אחרי.
כן, כן, סעודה מפסקת וסעודה גומרת.
אוקיי, אז לא הסתבכתי בכלל עם
הכל.
אחרי שמדברים דוקטור מורדכי הלפרין, הכל נהיה ברור. אז גמר חתימה טובה, רפואה שלמה וצום קל. אנחנו יוצאים כאן להפסקה קצרצרה, לאחרי זה מעט זמן שנותר לנו, נעלה מאזינים ושאלות מן האתר. נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, שאלה מן האתר, האם מותר לומר כל נדרי בלילה? זה מלחיץ את הציבור להגיע מבעוד יום. מרן פוסק לומר כל נדרי בעוד יום, מכיוון שלא מפירים בשבת ויום טוב וגם ביום כיפור, כמו שכותב מרן המשנה ברורה. אם התחילו בכל נדרי במהלך היום, אפשר גם כן לכיוון הלילה. זה לא התרת נדרים ממש, כי מדובר כאן כדעת רבינותם שמתירים מכאן ולאבא, אבל הפוסקים כותבים, הקף החיים והמתה אפרים, מאוד מאוד להשתדל שזה יתחיל על כל פנים לפני בין השמשות. במקרה וקרה מקרה שהתחילו בלילה, אז אפשר גם כן בלילה. אבל לכתחילה, ודאי וודאי שלהתחיל את התרת נדרים, את הכל נדרי, מבעוד יום. האם אפשר לעשות כפרות לילד שיושן? ודאי. המטרה היא לומר עבורו, הילד לא מספיק ברחי להבין את עניין הכפרות, גם אפשר לעשות עבור ילד שיושן, כמה כפרות צריך לקחת לדעת הארי הקדוש צריך עבור כל נפש מן הבית, במקרה שאין אפשרות, די בכפרה אחת לכל הבית, כך כותב השולחן ערוך הרב, את שאר הכפרות אפשר לקחת מכספי מעשר, ואת עיקר הכפרה כל אדם לעצמו לא לקחת מכספי מעשר, ולהיזהר בדבר כי נכשלים בדבר. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה למאזין, ערב מבורך וגמר חתימה טובה. מאזין על הקו. ערב מבורך למאזין, אם לא אנחנו נעבור למאזין הבא.
הלו, שומעים אותי?
כעת שומעים, ערב מבורך וגמר חתימה טובה, בבקשה.
גמר חתימה טובה. האישה היא בהיריון, ביום כיפור היא אמורה להיכנס לחודש התשיעי שלה. ביום שישי, מיום שישי היא כבר התחילה להרגיש לחצים בבטן, משהו, היא אומרת שזה משהו כמו צירים. בערב שבת היא כבר הייתה על סף ללכת לבית חולים. אבל בסוף לא הלכה. היינו היום אצל הרופא. היא שאלה את הרופא מה הוא אומר. הרופא לא נתן לה תשובה ברורה. הוא אמר לה, אנחנו ממליצים לא לצום. אנחנו ממליצים לא לצום.
מדוע שהרופא יגיד, מדוע שהרופא שהוא לא יראה שמיים וחרד לדבר השם יגיד לה כן לצום? מדוע שהוא יכניס עצמו לדוחקים מבחינתו שלא תצום? ודאי וודאי שזו לא תשובה שאנחנו צריכים להתייחס אליה ברצינות. אני כמובן אומר את הדברים בהסתייגות, הדברים הבאים שאני הולך לומר, דוקטור מורדכי אלפרין כבר התייחס לשאר הדברים. אנחנו כהכרעה פוסקים שאישה שנכנסה לחודש התשיעי, ויש כבר בשלות אצל הוולד, אצל העובר, שאם כעת היא הולדת, אז הוא נולד בשעה טובה ומוצלחת בריא לחלוטין, ההוראה היא שהיא תצום כרגיל. זאת אומרת, היא אוכלת והיא שותה ומתכוננת כמו כל אדם, והיה, ושמענו שגם ההשפעה של הצום ללידה, היא רק השפעה בסוף הצום, כמו שאמר דוקטור מורדכי לפני כן. אז והיה אם באמת הצום הזה יגרום, מכיוון שכבר בחודש התשיעי ללידה, שתלד בשעה טובה ומוצלחת. היא מתכוננת כדבעי, היא מתכוננת כמו כולנו, והיה אם זה יקרה, אז הדבר הזה יוביל ללידה, אנחנו לא חוששים מכך. זו ההוראה הלכה למעשה. האם הדוקטור מרדכי רוצה להתייחס לדברים, לסייג את הדברים, אנחנו נתכבד?
לא, לא, אני מסכים בכל מילה. שוב, המצאה שלנו לשכב, נשאר בבית זה לשכב, אם זה, אם היא לא רוצה ללדת, עדיין רוצה שזה יחקות אותה, אז רק מנוחה יכולה למנוע את הציר, שכיבה ומנוחה.
לא ללכת לבית הכנסת, למצוא בבית מקום נוח, הבית ממוזג, לא להתרוצץ, ומתוך כך ההיריון ימשיך אולי הלאה, בצורה מסודרת.
ולמרות שיחסית המוגלובין שלה הוא נמוך, הוא 9 נקודה משהו?
דוקטור מרדכי, 9 נקודה משהו?
אין לזה קשר, אין לזה
קשר.
זאת אומרת, הצום הוא לא גורם לירידה של מוגלובין, ואישה לפני לידה...
הוא יעלה קצת.
אפילו יעלה, נו. אז אם ככה זה ודאי סגולה טובה. אז אנחנו נאחל לידה קלה, צום קל וגמר חתימה טובה.
תודה רבה.
תודה לכם. אנחנו מעלים עוד מאזין אל הקו, אני רואה שהשעון מתקתק, ולפני שנגיע לחיתומה של התוכנית, אני רוצה להתנצל לפני המאזינים הרבים, יש לנו 4 דקות, ויש כאן אין ספור מאזינים, אין ספור שאלות, ואנחנו לא יכולים לצערנו להעלות את כל המאזינים, נקווה בעזרת השם שלכולם תהיה רפואה שלמה, וצום קל וגמר חתימה טובה. ערב מבורך למאזין נוסף, בבקשה. שלום וברכה למאזין, בבקשה. האם מאזין נמצא איתנו?
שומעים אותי?
שומעים בהחלט. כן. ערב מבורך. גמר חתימה טובה, בבקשה.
הבת שלי מלפני 3 שבועות סובלת מבחילה וכאבים בקיבה עליונה. ירדה 3 קילו, עד לפני 1.5 שבוע, אז עשו לה בדיקת נשיפה. אין חיידק, רוצים לעשות לה בדיקה של אינדוסקופיה. זה יהיה רק אחרי סוכות, בעזרת השם. עכשיו נתנו לה בשביל שתוכל קצת, כי לא יכלה לאכול כלום, שתוכל מעט מאוד, עומד פרטקס פעמיים ביום, ובכל אופן גם ירדה בשבוע הזה. מה לעשות?
בבקשה, דוקטור מרדכי, בבקשה.
קשה מאוד לענות על השאלה הזאת. יש, מלבד זאת היא צעירה, היא בריאה, אין שום מחדות.
האישה ירדה מן הקו, אז אם נתייחס לדברים באופן כללי ברשותכם?
אם היא אישה בריאה, ויש פה מדבט, יש פה בעיה שצריך לברר אותה. אני לא חושב שעוד יום אחד, זה שהיא לא אוכלת עוד יום אחד, משנה פה משהו מהותי במצב הבסיסי. אבל זה גם מאוד תלוי במה האישה אומרת, על מה קורה לה כשהיא לא אוכלת.
ישר כוח, יש צריך לראות את הדברים יותר באופן פרטני. ישר כוח גדול, זאת ההזדמנות, כי תוכניתנו בת 3 שעות הגיעה לחיתומה. זו ההזדמנות להודות לכבודו, דוקטור מרדכי אלפרין. אני רוצה להוסיף לכם תואר ברשותכם, דוקטור הרב מרדכי אלפרין, מכיוון שהידע מעבר למקצועי ההלכתי הוא מפליא. זה מאוד לא מובן מאליו שכבודו מוכן להתפנות ערב יום כיפור, עם כל העיסוקים הרבים שלו, ולתת 3 שעות עבור עם ישראל. ודאי שהדבר הזה הוא מליץ גדול עבור כבודו, וזו ההזדמנות להודות, דוקטור מרדכי אלפרין, מומחה ברפואת משפחה, מהמחלקה לרפואת משפחה בטכניון, מנהל מרפאה של שירותי בריאות כללית מחוז חיפה. ישר כוח גדול שהיית איתנו, פינית מזמנך בטוב טעם, במתק שפתיים, במקצועיות כה רבה. ישר כוח גדול, תראו ברכה בכל מעשה ידיכם ותחתמו בספר החיים יחד עם כל ישראל. ישר כוח גדול, דוקטור מרדכי אלפרין.
אמן, תודה רבה לכם שזיכיתם אותי.
אשריכם, תודה מעומק לב וגמר חתימה טובה. אנחנו נפנה לכבודו, נראה לי שנה הבאה שוב, בדחילו ורחימו שוב לזכות את הרבים. ישר כוח גדול, וכאן המקום להודות לרדיו קול חי 3 שעות פינה עבור כלל ישראל שנוכל לענות בהלכות יום הכיפורים, בפרט בדיני חולה. אנחנו רוצים להודות לאישי פופופסקי שהיה איתנו, רוצים להודות לדוביד קליגר שהיה איתנו, לסגי פרל מוטר שמלווה אותנו במהלך כל השנה. אנחנו רוצים להודות לכם המאזינים, לברך ולהתברך בחתימה טובה, בשנה מבורכת. התקבלו כל תפילותיכם לרצון לפני אדון כל, שנזכה בעזרת השם להתעלות, לקדושה, לקבל בעזרת השם סייעתא דשמיא במהלך כל השנה הבאה עלינו לטובה. נזכה לכל חותמי ברכה, גמר חתימה טובה, שנה טובה ומבורכת, והקדמתי בתחילת השיחה שאני מבקש מחילה, אז גם כאן אני אוסיף מחילה לכל אלה שלא עלו אל הקו, מחילה מעומק לב, הזמן שלנו הוא מוגבל לצערנו, ועל כך מחילתנו, בקשת מחילה מאיתנו, שנה טובה, גמר חתימה טובה, מוצאי יום כיפור, שוב תוכנית מיוחדת, בת שעתיים, בהלכות סוכות, בהלכות ארבעה מינים, סיימנו, שנה טובה וגמר חתימה טובה.
כל חי אונליין, 93fm.co.il